מליאה 5-2025, אישור צו ארנונה 26, ומליאה 6-2025, 12 ליוני 2025.
טוב, יאללה, אז להתראות בינתיים.
אני מותח את החבר, כמו שאומרים, נראה מה יקרה.
אבל היא הכי רצינית שיש. היא גם אחת מדוגמה, אני מאוד מתרשמת מהחבר'ה שמובילים את זה. רק הנה תראה.
שנייה.
שנייה, דורגן. נו. כן, אבל אחר כך. פתאום קפץ לי שזה ברבע ליה פגישה היום.
שלום לכולם. היינו שם בפרויקט שאנחנו עושים.
אני
כבר כמעט
אמרתי,
אני טוב שומע את הזינזור.
אז תודה לך, זה די נדיר.
שלום אורם.
שלום וברכה, מה שלומך?
מישהו
שאל אותי, אמיר.
זה כיף. אני שולח לי חזירים, סלבים, מבין. אני אמרת כבר לא שומע, אז אמרתי על הנוכחים. רואים הרבה חיות בטלמי.
קיבלת אותו ממה זה?
זה פלוס מה, כן?
צריך לך הביתה.
זה פלוס מה? אתה
לא צריך לעשות שום דבר. רק אל תשכח את הטלפון.
זה רמה?
כל אלה. אתה תשמע צפצוף ועוד כמה מתרחק מה.
ברור.
צפצוף קטן והמאות מתרחקות.
זה לא... וגם להיות פאט זה תמונה זה כולם ביחד זה הלך רוח שהוא מחזיק זה עוד לא מחזיק
זה מסתור
ככה נראה
איפה ילדה
כזאת
שלי.
זה נרוז, הוא נתחם. בואו תהיו איתי רגע בכל הקשב האפשרי, אורה. אורה, בבקשה. אנחנו, יש לנו כמה וכמה אורחים היום, וכמה וכמה דברים חיצוניים וכו'. אני מזכיר לכולם, חוץ מהעבודה שלנו השוטפת, יש לנו אישור צו ארנונה, ויש לנו אישור מאזן דוח הכספי של המועצה, וכמה דברים קטנים שזה העבודה של המליאה. חוץ מזה, הייתה לנו בקשה להצגת המתווה של השיווק בגילון. הייתה בקשה של חברי מליאה, הזמנו, נמצא פה היושב ראש והמזכיר של גילון, אנחנו נציג את זה, גם כן נשאר פה בשביל לראות ולקבל את הנתונים, את כלל הנתונים של כלל המועצה בעניין הזה של השיווק ועצירת השיווק ברמי. אנחנו נעשה את זה החל מ-6:30. התוכנית היא להתחיל בזה ב-6:30. עכשיו, ניאות, אהלן, ערב טוב. ניאות, תזכיר לי אחר כך בקשר למרחבים, כי אתה לא משנה. אני יודע, זה פאק. מפקד תחנת מסגר נמצא איתנו, זה קצין אגם של תחנת מסגר, שניהם נמצאים פה. הם, מה שנקרא, נהיה אותו לבוא היום, ואני מבקש מכן שתהיה אותו לתת את הדיווח קצר, כי בעוד, בחודש הבא פשוט הוא לא יכול להיות בישיבת מליאה הבאה, אז רק יהיה בעוד חודשיים, אז כדי שלא לדחות את כל העניין הזה וכו', אנחנו נקדיש לזה איזה רבע שעה בתחילת הישיבה, מעל סדר היום ולא קשור לעבודה שלנו לערב. איזשהו דיווח בעניין של התופעה הולכת ומתחזקת ומתגברת וחמורה של ירי. יש לנו דיווחי ירי כמעט כל לילה. הנער הוא מפקד תחנת מסגב, ולמשל שעב זה לא תחנת מסגב, זה דווקא תחנת תמרה, ולמשל גילון זה לא תחנת מסגב, זה דווקא תחנת כרמיאל וכו', ותלאל זה דווקא תחנת... אבל בגדול, הנער, מה שנקרא, נמצא בחוד החונית מבחינתנו של ההתמודדות עם הפשיעה ועם הירי ועם כל הברדק בחברה הערבית. הוא גם מייצג מבחינתנו איזשהו שיא של שיתוף פעולה איתנו, עם הרבשים שלנו, עם היישובים שלנו ועם המועצה בכלל. אז אני לא אגזול מזמנו. בבקשה.
אתה רוצה שאני אחכה אותה?
לא, שלום. מגיעים הנציגי מליאה, זה לא משנה, יש לנו את כמה דקות. בבקשה.
אז שלום לכולם, שמי אדר, אני מפקד תחנת משגב. התחנה חלק ממרחב גליל במחוז צפון. אז במחוז צפון יש כמה מרחבים, יש כנרת, יש עמקים ויש גליל. ובתוך מרחב גליל, שהמפקדה, מפקדת גליל יושבת במלמש, מי שמכיר, יד קיית אתא, הנקודה שם, בסדר, נקודת משטרה בית ספר, שם יושב מפקד המרחב. ולגליל יש מספר תחנות, יש לנו את כרמיאל, יש לנו את תמרה, יש לנו תחנת גרום, יש לנו תחנת מזגה ותחנת שפרעם. אז רגע לפני שהגעתי לפה, אני הייתי מפקד תחנת שפרעם כמעט 3 שנים, שירתתי שם. בעשור השלישי שלי בשירות, לפני כן הייתי במפקד, הייתי במחוז מרכז, במגוון רחב של תפקידים, ולפני כן הייתי באיזושהי יחידה מיוחדת כמעט 20 שנה, גם כן של משטרה, ביהודה ושומרון, והיום אנחנו כאן. אני חייב לציין פה שיש לנו שיתוף פעולה מצוין פה עם ראש המועצה, עם מנכ"לית, עם כולם. אנחנו חברים ממש טובים, ויש לנו פה שיח ממש מצוין. אגב, לא משנה באיזה שעה ומתי. אחת הנקודות והחוזקות שאני יכול לציין אותן, לעומת תחנת שפרעם למשל, שלפני רגע הייתי שם, שהשיח פה עם הרבשים בנושא הביטחון הוא שיח מאוד מאוד קרוב. אנחנו בשיחות טלפון גם בלילה כשיש צורך, לא יודעים כמה אתם חשובים. אנחנו מחברים את כולם לקבוצות וואטסאפ, ובכל פעם שיש אירוע כזה או אחר, אנחנו מדברים בעיקר על אירועים חריגים כמו ירי, הצתות, אנחנו מדברים על אופנועים וכאלה, שתדעו לכם שרבשים ורבשצים, כל אחד, כל יישוב, איש הביטחון שלו, מעלים מולנו באופן בלתי אמצעי, למעט הטלפון והוואטסאפ, אפילו באחד ובשתיים בלילה מעלים לשאילתות, ואנחנו עונים שם ברמה של גם מפקד תחנה, כלומר אני שם מחובר. ובטרח מאוד קצרה, אפילו בלי אירועי 100, למרות שאנחנו מעדיפים שיתקשו 100 קודם כל, אנחנו יודעים לתת מענה. אני אציג לכם מישהי פה סקירה לאירוע לפני כמה שבועיים, לפני שבועיים.
פחות.
פחות אפילו, של תפיסת נשקים. ואני יכול לומר גם שכל הגזרה הזאת של משגב, אנחנו 130, בוא נגיד כמה אנחנו, 130 אלף איש, בסדר?
כמעט 130.
כן, אנחנו 122 אלף איש, זה האוכלוסייה המוסלמית. אנחנו מדברים על סכנין, עראבה, דיר חנה, מנדה, דמיידה.
שלושת היישובים הנוספים,
קאוקאב, כל זה חוסניה, כל זה שלנו, שלי תחת פיקודי. ומי שנפצע כאן יחד איתי זה סאטה, הוא קצין אג"ם. אז 16 יישובים שככה פה מפינו פחות או יותר הם נמצאים כאן, הם תחת הפיקוד שלי ותחת האחריות שלי. יש לנו פה הגבול גזרה הדרומי שלנו, למעשה חולש ונושק את תחנת תמרה ואת תחנת שפרעם בחלק מהגזרה. ממזרח אנחנו כבר מגיעים ונושקים קצת את תחנת קנה ותחנת טבריה, קצת צפון מזרח. ובמערב אנחנו מגיעים לתחנת כרמיאל, כמו שאתה כאילו. אגב, סאטה למשל בתחנה הקודמת שירת בתחנת כרמיאל. איך שאנחנו מכירים מצוין את הגזרה, מצוין את האנשים, יש פה חיבור מעולה. אנחנו בחרנו במספר דברים להציג לכם ככה שתדעו סטטיסטית מה קורה. תראו, בסוף את התחושה של בן אדם, של אזרח, אותם אירועי ירי שמטרידים מאוד, אגב, היום גם את קריות, כי אני גר בקריית ביאליק, המון שנים, ולפני, עד לא מזמן לא היינו שומעים ירי, אז היום, אז עכשיו אנחנו כבר שומעים ירי בלילות. זו תופעה מאוד מאוד נפוצה. וגם להסביר לכם ולהגיד לכם שתראו, אני איש משטרה ואני מכיר ארצית מה קורה, אני יכול לומר לכם שבתל אביב, במרכז תל אביב יש ירי, בסדר? בצפון תל אביב יש ירי, יש זריקת רימוני רסס בכל מיני בניינים. אני לא באתי להפחיד, אבל אני רוצה להגיד לכם שזה מה שקורה ברגע על רקע, בסדר? אנחנו בחרנו להציג במספר דברים שהם חשובים בעיניי ליישובים, זה התפרצויות, עבירות הפער, אנחנו מדברים על התפרצויות לדירה, התפרצות לעסק, גניבת רכב, השגת גבול, שנה מול שנה. אנחנו כרגע אמצע השנה. מה שמוצג בפניכם כאן זה שנת 24 על פי פילוח של היישובים שלנו, והאירועים שמופיעים לנו במערכת בשנת 2025. אני רוצה להסביר לכם, תראו, אתם רואים שיש פה ירידה של 24 מול 14, בסדר? איך?
עוד לא הסתיימה השנה, אנחנו ב...
רגע, אני לא בתחרות איתכם.
כן.
בסדר. אגב, אני, שאני במגזר הערבי, במגזר הערבי אומרים כל הכבוד, אבל רגע, אני אסביר לך. 24 מול 14, בסדר? עכשיו, אנחנו אמצע השנה בדיוק, אבל זה מתוך מערכות שלנו. מה קורה בעצם? אני רוצה להגיד לכם, זה לא שאנחנו נהיינו טובים יותר. אני מדבר גם על המשטרה וגם על מערך הביטחון של משגב, שבעיניי הוא מצוין, אבל זה לא שאנחנו עושים איזושהי קפיצת מדרגה. לא, אנחנו נאמנים, אנחנו עובדים, מנסים לעבוד כמה שיותר, אבל אני יכול לומר שכרגע כל חוליות הגנבים וכל מיני אנשים שפעם פקדו את היישובים באופן תדיר יותר, בשנה הזאת עברו פנימה, לתוך סכנין, הרבה, דרחנה, ואם הייתי מציג לכם את סך הכל האירועים כלל גזרתיים, כולל היישובים המוסלמים, הייתם רואים את העלייה שנה מול שנה. כלומר, מה שקורה בעצם שבתוך היישובים אנחנו בירידה, ואם אנחנו עכשיו, כן, ואם אנחנו עכשיו נרד ליישובים המוסלמים, יש שם עלייה ניכרת, ואנחנו בקפיצה של 50%.
עלייה בפחות מחצי שנה, אתה תכף פי שניים, עלייה של 100%.
מתי?
ביעד, ביישוב יעד.
כן, בסדר, אני...
זה המספרים.
נכון, זה המספרים, אבל אין את המספרים כפי שהם. בסדר, ישנם מקומות ש... אני באתי להגיד ולשקף לכם את כל המציאות. אנחנו עוסקים ביום-יום בהצלת חיי אדם בירי, בסדר? לומר לך כמה אני עכשיו מנסה לתפוס פה את הגנבים, אני פחות שם. אני יותר בלתפוס את האנשים החמושים.
בואו נסתכל על דיווחי ירי.
איך?
כאילו, אז בואו, יש לך את הנתונים גם על דיווחי ירי?
כן, כן.
בטח.
אני באתי גם... בואו תמשיך,
אני אתקר. לא, אני פשוט צילקתי את זה.
אני חוזר ומדגיש שיש לנו זמן מוגבל.
אני פשוט ידעתי שאתי כאן ותשאל את השאלה הזאת. אז אנחנו בשנה שעברה השתקד 193 דיווחים, בשנה הזאת 164. בסדר, תזכר לך.
בחצי שנה.
בחצי שנה, כן. כלומר, אנחנו מדברים על פחות או יותר 16% ירידה גם בדיווחים.
רגע, שנייה,
כשאתה
אומר 24, אתה מדבר על 6
חודשים בישון. כן, כן, כן,
השתקעת,
אנחנו בתקופה מול
חצי.
כן, בסדר. תמשיך, עכשיו
כמה... חצי מול חצי?
כן, כן, זה
בדיוק, זה שאל.
אנחנו בחרנו בלהציג מספר מגמות שאנחנו מזהים בתוך היישובים, וזה כמסר ככה קדימה, הרי בטח אתם מתכנסים בתוך המושבים, בתוך היישובים. מדברים ודנים על ביטחון היישובים. אז אחד הדברים שאנחנו מגלים כל הזמן זה חוסר התמגנות וביטחון בתוך הבית, בחלקה הפרטית של כל תושב. אנחנו כן מזהים שהבתים פתוחים, אנשים עוזבים את הבתים לא נועלים, בסדר? אין מערכות של מצלמות במעגל סגור. לא תמיד יש במושבים מצלמות שמשדרות או אוגרות את הסרטים, על מנת שלמשטרה קל יהיה יותר לפענח את הדברים. וגם אנחנו מדברים על מצלמות שהן מחוץ ליישוב. אני יודע כמה קשה לגייס את הכספים האלה על מנת כל פעם לחזק את המערך הזה של ויזן, שנקרא ויזן, אבל אני יכול לומר שכן, הרבה פעמים אנחנו מגיעים להתפרציות כאלה או אחרות, והבית פתוח, פשוט אנשים נוסעים ונוסעים וחוזרים, ואני אומר שוב, ובכל מפגש פה עם דני...
אני לא רוצה לרחוץ אותך.
חברים.
כן. אז אנחנו לא בשוויץ, בסדר? שתיים. אז יש לנו פה את הדיווחים מאוחרים, יש לא מעט פעמים שאנחנו מגיעים ממש מאוחר, בסדר? או בכלל חוסר בדיווחים. הרבה פעמים לא מתייחסים, אחרי יומיים שלושה נזכרים, והם פשוט קוראים לנו, וזה כבר לא רלוונטי לחלוטין. תמשיך. אירועי ירי, המגמות אירועי ירי, הפעם אנחנו מציגים את כלל גזרה, כי הרי ירי זה לא חשוב אם זה קרה בתוך היישובים, אני אומר לכם אין. מחוץ ליישוב, ירי שבוצע עכשיו בסכנין, כל היישובים שומעים את זה, כל מה שמסביב, לכן בחרנו להציג את הכל. אנחנו בירידה פה, משגב פעם ראשונה בירידה מזה 6 שנים, בסדר? אז אנחנו מול 162 אירועים, אנחנו ב-113 אירועים. זה עוד הפעם השתקעת, כן? זה תקופה מול תקופה.
אבל חלק עברו פשוט לשטח תחנת תמרה.
כן,
אני אחראי על חלקי. אבי אבוחצירא זה אח יקר, אני אוהב אותו. ואני לא אהרוס לו, אבל אנחנו, זאת הסטטיסטיקה שלנו, בסדר? אני רוצה לציין פה...
יש להם הכי הרבה התפרצויות בסטטיסטיקה שלך, כי אנחנו של תמרה. היער מתחת היער שייך לתחנת תמרה.
כנראה למזלי.
אני רואה מזלך, כי...
לא, אבל יש לו איזשהו הסבר למה אנחנו מגיעים את התהליכים?
של מה?
שיש לנו פחות אירועים בשנה?
הירית? לא, זה עבודה מאוד קשה.
אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו נעשה דיון שאפשר לשאול שאלות גם, זה לא עכשיו. עכשיו תנו לו להגיד, בסדר, יבוא לפה, אמר, הוא לא יכול לבוא עוד חודש, רציתי עוד חודש, אין לנו זמן. תנו לו לסיים את הדיווח ואנחנו נמשיך, יש לנו דברים.
אז אני רוצה להגיד ככה, השתף מול האזרחים הוא מצוין במקרה הזה. אני דיברתי על המערכות שהקמנו ביחד עם אנשי ביטחון. דיווחים בזמן אמת, אני רוצה להגיד לכם, זה יותר מהר, עובר יותר מהר מאירועי 100, כי הדיווחים אונליין מול פיקוד התחנה. והם מתנדבים ביחידת הג'יפים, אני לא יודע עד כמה אתם מכירים, אבל לתחנת משטרת משגב הקמנו כיתת כוננות. שמורכבת מהאזרחים שלכם, חבר'ה מצוינים, בסדר? שיום יום משרתים גם את המועצה וגם את התחנה, ויש מלא מתנדבים פה שאנחנו מאוד נהנים מהשירות שלהם, הם מאוד מתגברים אותנו וחזקים, היינו רוצים יותר מתנדבים אצלנו במערכים. תמשיך? עוד אחד? אחורה. טוב, זו תפיסה לפני שבוע וחצי, בסדר? דיווח על ירי מתחת ליישוב לוטם, בחרנו ככה להביא את התמונה, דני, בסדר שתראו אותה. דיווח, עוד דיווח נוסף, אנחנו פשוט מתבייתים על המקום באופן טוב יותר. מגיעים, מבצעים סגירה על השטח, במקום 5 עצורים, בחרנו שלא לציין פה את התמונות, להביא אותם. התיק עדיין בחקירה, אני אומר לכם, 5 החבר'ה האלה לא חוזרים הביתה, זה תום ההליכים. וזה עד 5 שנים מאסר, כרגע לפחות. אנחנו בסוף תופסים בחצר עצמה ה-M16, שירה כל כך הרבה. שלמזלי ובסוף סגרנו ועצרנו אותה. זו עבודה יפה מאוד מול ביטחון של לוטם. יש לנו פה את האקדח נוסף, וכל המחסנים שאתם רואים כאן ומזהים פה, זה אירוע פלילי, חשוב לי לציין, שלא להפקיד פה את אף אחד, זה לא אירוע פח"עי. זה פשוט חבר'ה עבריינים שנפגשו באיזה איסבה, ביצעו שם ירי ואנחנו תפסנו אותם עליך. נמשיך?
איפה בוצע ירי?
מתחת ללוטם.
אני מלוטם, אני מכירה את המחיות, אנחנו ערב ערב...
בין לוטם לדרחנה.
צפונית, בין ערבה לדרחנה, מתחת ללוטם.
זה דיונים, אם זה מכיוון
סלאמים,
זה היה...
ממש דרומית.
זה חשובים איזה סוגיה.
ממש... 600 מטר דרומית ללוטם, בשטח פתוח. טוב, זאת כיתה כהונות שבחרנו ככה להציג אותה, חבר'ה, זאת הכיתה. אני רוצה להגיד לכם שאתם בידיים מעולות, יש פה חבר'ה, עם יכולות, אתם מכירים את יחידת הג'יפים, אז אנחנו גייסנו אותם ככיתת כהונות משטרתית, לכל אחד מהם בבית יש נשק, וצה"ל, גם אם מחר, מחרתיים, מתישהו יפרק את המתנדבים שלו, זאת יחידת התנדבות שלא תתפרק לעולם, עד שיוחלט אחרת על ידי המשטרה. חבר'ה מצוינים, יודעים לחלץ פגעי טבע, גשם, ברחת לא יודע מה, הכל, כולל אירוע חכאי ופלילי.
ציוד תצפית, משוכנע.
ציוד תצפית והכל, ואני אומר לכם, זאת עבודה משותפת בין משטרת ישראל לבין משגב פה, המועצה עצמה. כי החימוש ולא מעט דברים שהגיעו ממועצה עצמה, ואנחנו מאוד מעריכים אותם ואת המועצה עצמה לעבודה ביחד. אתה רוצה להתייחס?
אני...
צ'יק צ'ק אבל.
כן, קצר מאוד. טוב, שלום לכולם, אני סאטה, אני קצין אג"ם, או שנה ו... ככה, בגדול, לגבי כיתת כוננות של היישובים. פה לא היה כיתת כוננות מקודם, הייתה פה יחידת ג'יפים. אנחנו עשינו, הקמנו מה שנקרא יחידת כוננות שבאמת יכולה לתת מענה, שיכולה לתת מענה בעיקר בזמן חירום. בזמן חירום, ואנחנו גם לצורך מה שנקרא שימור היחידה עצמה, אנחנו גם מפעילים אותם בבט"ש. כשאני אומר בט"ש, זה פעילות, לא חסר פה, לא כיפת, אירועים תחת כיפת השמיים. פעילות בסוף שבוע, פעילות בחגים, והחבר'ה האלה מצוינים אחד אחד, עברו הכשרה, עברו הכל, קיבלו ציוד פה לפנתאון, באמת, כולל הכשרה, כולל הכל, דבר ש... איפה אנחנו? כן. תן לי רק עוד אחד אחורה, לא, עוד אחד קדימה. זה לגבי כיתת הכוננות, לגבי מוכנות לחינוך, שזה משהו גם חשוב שתכירו, שזה משהו שגם מעסיק אותנו לא פחות, בין היתר גם אגב, כל העניין הזה של להחזיק את הכיתות כוננות, אני מדבר על היישובית פר יישוב, כל יישוב ויישוב, כולל תרגילים, כולל הכל, יש לפעמים השתתפות טובה יותר, טובה פחות, אבל בסופו של דבר המודעות והעניין הזה של האנשים באמת דרוכים כל הזמן, אז זה משהו שנכנס. לגבי תפוקות, אני מדבר על האכיפה, אכיפת תנועה. תנועה, תכף תראו גם
תפוקות. אנחנו מדברים פה על האופנועים שמופרים ומטרידים את התושבים.
זה משהו שמאוד מאוד מטריד. אגב, זה עולה גם בקבוצות. יש לנו קבוצות פה משותפות לכל היישובים, וכמעט, לא כמעט, זה הרבה פעמים גם אחרי צהריים, גם בשעות לילה מאוחרות, כל האגזוזי לחץ האלה והרכבים עם הראשים, אנחנו מצייחים. קודם כל את התחנה עצמה, אנחנו גם משלבים, גם מתנה, גם יחידות נוספות שמובדים בעיקר על הצירים ראשיים, אני מדבר על 784, 805, 804, כל הצירים האלה שבאמת עוברים עליהם רכבים שמאוד מרשים, בין היתר גם בשטח, זה העבירות וזה התפוקות שאנחנו באמת משקיעים פה מאמץ.
חשוב לציין פה 78 אופנועים, אנחנו פשוט תפסנו אותם, הם לא לשימוש כאילו יותר. כן, מוחרמים.
מוחרמים, בדיוק. מגיעים, יש
פרוצדורה. 78 אופנועים מתחילת שנה.
פרוצדורה של ההחרמה כולל גריטה ברמות כאלה, שזה משהו לא אופייני, אבל
קילות, פשוט
מגיעים למצב שאנחנו באמת מצליחים להשבית, לגרות, וזה תמונה אחת אחורה. זה דוגמה לכל האופנוענים האלה שבאים ומרשים. אתם פחות מרגישים את זה, פחות רואים את זה. משתדלים מה שנקרא להפיץ לכם את זה, אבל זה עובד על בסיס שבועי. ככה בשביל לסבר לכם את האוזן. אנחנו כל שבוע עושים תוכנית תקיפה בתחנה. תוכנית תקיפה הזאת, יש בה שני דברים שאנחנו הכי נוגע אליכם. א' כל, החזקת הבט"ש, וזה המון המון משימות. עוד פעם, בעיקר, אתם פחות תראו את זה, זה בשעות לא שעות, בזה שעדיין חוטפים שם פער, אני מבין את זה, וזה משהו שמבחינתנו מאוד מאוד מאתגר, אבל עובדים בכיוון. דבר נוסף לגבי הרכבים האלה והאופנוענים, שאנחנו משקיעים פה ומשלבים, כולל פעילות מסוק, כולל פעילות מתנה, שזה כולל פעילות ציירת של האופנוענים, כל יחידה אפשרית, מגיעים לפה כל המסע הכבד, כל מה שאפשר להביא, לגלם אפילו ברמה ארצית, להביא ולעשות פה פעילות נגד תנועה, שאנחנו עושים פה כל מאמץ אפשרי. אבל עוד פעם, אני רוצה להגיד משהו ככה ברמה אישית. ברמה אישית, אנחנו פה 16 יישובים יהודים ועוד 4 יישובים שלא יהודים, משגב, שזה כולל אצלנו בתחנה. אנחנו נכון לרגע הזה, יש לנו מלבד תחנת, לא תחנה, כיתת כוננות של ה-18 חבר'ה שגייסנו באמת ברמה הכי גבוהה שאפשר, אני מדבר על מתנדבים, בסך הכל 6 מתנדבים בסיור. ואלה, אני אומר לכם את האמת, בחג, אני חגגתי תחילת השבוע, סוף שבוע שעבר, הצילו אותנו, והיה להם תפיסות מאוד יפות ופעילות מאוד יפה. אמא, אנחנו מדברים בסך הכל 6 מתנדבים בלבד. 6 מתנדבים.
היתר זה 118, זה ממגזר ערבי, אלה שמתנדבים בתחנה.
אז אני מצפה לפחות, לא יודע, דרך החבר'ה פה, שגרירים, לא שגרירים, אבל בסוף אנחנו מצפים שבאמת אנשים יבואו, יתנדבו, והכוונה פה להתנדב זה לשמור על הבית, לא יותר, לא פחות. כל האמצעים, כל ההכשרות, כל הניידות, כל מה שמתבקש, אנחנו נספק את זה, נכסה את זה, אבל בסופו של דבר גם אני חושב שזה נכון לכל מי שיגר פה וחשוב לו הביטחון של היישובים, כן לבוא וכן להתגייס. ודבר אחרון, אחרון, אחרון חביב, גם אנחנו מעוניינים שאנשים יתגייסו לקבע. אז זה עוד הזדמנות ככה על הדרך. על הדרך, מה שנקרא, להיחסן את
העניין.
מאוד מאוד חסר.
גיוס של מתנדבים, שאין לנו קול קורא או פרסום במועצה.
אנחנו נדאג להוציא קול קורא, כולל גיוס לקבע.
אני לא אשאל אם יש שאלות, כי אנחנו, אתם לחוצים בזמן.
אני מאוד לחוצים, אני מאוד מודים לך. אני חוזר ואומר, הם באו לפה ממש בהתראה של יומיים, רק בגלל העניין הזה של הלוחות זמנים שלהם והלוחות שלנו. אני מאוד מודה לכם.
תודה.
אני בכלל מודה לכם על כל מה שאתם עושים. אנחנו ניתן איזושהי מחשבה ואיזושהי הגנה והכנה, ואנחנו נקיים דיון יותר מעמיק.
אני מבטיח.
אתם רואים שהם לא... הם לא פוחדים מדיונים. טוב, אני גם רוצה להגיד עוד דבר לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, כי זה בכלל לא נושא, זה לא היה בסדר יום ולא כלום, זה סתם, מה שנקרא, ניצלתי את
הייתם. זה לא סתם, תמיד לחשוב מאוד.
המועצה האזורית משגב, כולל ראש המועצה, כולל קב"ט המועצה, כולל סייר היישובים, כולל הרבשים, כולל כיתת הכוננות, כולנו ביחד, חמושים, נגיע לבן אדם שהוא נושא M16, אין לנו זכות לבקש ממנו להזדהות אפילו. אין לנו זכות, אפילו ששמענו אותו יורה. זאת אומרת, צריך להבין, אין לנו. זאת אומרת, האירוע הוא לא בסמכות ולא באחריות מועצה אזורית משגב.
יש זרק, יש מתנדבים,
בסדר, אנחנו מותחים את זה. יש לנו יחידת ג'יפים שממושטרת, כמו שהוא אמר, אנחנו משתפים איתם פעולה, אבל בגדול אנחנו, אין לנו מה לרדוף אחריהם, אין לנו מה לעשות עם זה, אנחנו עצמנו. כן, למה הייתם נכנסו לתוך האיש עכשיו, רגע, והם לא נכנסו, כמו שאמר לתוך האיש, עדיין, אף פעם לא שמענו. עכשיו תראו, יש לנו כך, יש לנו מבחינה פורמלית, אתם מכירים את זה כבר, אנחנו, יש לנו ישיבה לאישור צו ארנונה. הצו ארנונה נידון בוועדת הכספים, יש לנו החלטה מקדימה, אם יאשרו להעלות את הארנונה ב5%, להשלים את העלייה שהחלטנו לפעם קודמת, זה לא קרה, זה לא יקרה, זה לא עולה לדיון, חבל להוציא על זה מילים, זה לא מה שמוצע. מה שמוצע זה בלי זה, כיוון שמשרד הפנים מנחה לעזוב את זה, לא לעלות יותר את הארנונה השנה, אז אנחנו לא מעלים. יש טייס אוטומטי, מה שנקרא הצמדה למדד, זה הכל. חוץ מזה לא משנים, לא מעלים, לא עושים כלום. אם אתם נורא רוצים לשאול שאלות, אפשר לשאול שאלות, נמצאת פה לימור. אני מציע שמכיוון שכך, אנחנו פשוט נאשר ונלך לענייננו הערב, אבל תגידו מה שאתם רוצים.
לאשר את הטייס אוטומטי.
אתה עושה טובה.
אני יכולה להגיד עוד דבר.
בבקשה.
שבעצם ששאלנו ישיבה שבוע עם משרד הפנים, והם אמרו שאם לא עושים שום שינוי, זה אפילו לא צריך להגיע
למליאה.
אסור לנו לא להעלות את הטייס האוטומטי, אבל אנחנו רגילים כל שנה להביא את זה לאישור, שיהיה לנו את האישור מגיע. אין פה שום שינוי למעט הטייס האוטומטי.
אבל עם צו הארנונה חולק, הוא אושר על ידי ועדת הכספים, נידון, אין בו שום דבר מיוחד, זה העלייה רק של המדד בעצם, של החלק של המדד שמושר. מי בעד להשאיר את צו הארנונה? האם יש מישהו פה שמתנגד? יפה. כל רגע פה חשוב, חברים, נמצא פה עורך חשבון של המועצה, אבל לפני הכל, אנחנו הזמנו, והגיעו לפה, שני אנשים יקרים מתוך הקהילה שלנו, היושב ראש של גילון והמזכיר של גילון, איפה הלכו, נראה? והמזכיר של גילון, שהכינו דיווח. אני לא רוצה לגזול מזמנם, אני כן אגיד לכם שהשיווק במנהל תקוע שנה וחצי. אנחנו ממשיכים לקלוט. היום העברתי עוד פעם, אני כל פעם מעביר את הרשימה, יש לנו 500 משפחות, מתוכם בערך חצי משרתי מילואים, זוגות צעירים, נהדרים, שכבר החלטנו, עברו ועדת קבלה והחלטנו לקלוט אותם, ולא מוקצה להם, והם כרגע תקועים בגלל כל מיני סיבות. אנחנו ניכנס לכל גם ההשתלשלות של הסיבות לכל העניין, אבל מתוך הפניות שלי, נקרא לזה, של ההצטברות של האנשים, שאני כל פעם אומר להם, היום הוצאתי את המכתב, אני אראה לכם את המכתב אחר כך בהמשך. יש לנו אנשים, הם מסתמכים, הם עברו ועדת קבלה, השיווק פורסם באתר המועצה. לא חשוב. הלחץ כרגע הוא לשחרר את האנשים האלו, ותכף יציגו את המתווה שהגיעו בגילון, מתווה שהוא מעניין לחלק מהיישובים, הוא פחות מעניין לחלק אחר של היישובים, אבל בכל מקרה אני טוב, נשאיר את כל מה שאני יש לי להגיד לאחר כך. בבקשה, בוא, אני לא אגזול מזה.
אולי נגיד את זה לבקשת חברי המליאה.
כן, אבל חברי המליאה
ביקשו תלונות. בסדר, אז אני אציג.
בניגוד למשטרה, שאני אגיד לכם, אל תשאלו שאלות, פה אפשר, אנחנו נקדם.
ההחלטה שלא להביא את היורים ולעשות דיון באמת.
לא, אנחנו נעשה את בנפרד עם היור, פשוט.
אגב, אנחנו לא החלטנו, היורים רצו בנפרד, אנחנו לא אמרנו להם לא להגיע. לא, לא.
יש פה יורים, אני יודעת.
ואני חושב
היורים אמרו שיש להם מפגש, ואנחנו אמרנו שב-16 ביוני, זה יום שני, אנחנו נראה אותם.
מתי הפגישה עם היורים?
ביום שני.
באיזה שעה זה?
ב-6 בזום. מי שרוצה, אתם יכולים להצטרף.
יכולים להצטרף.
זה לא בזום, זה פרונטלי.
נראה, יאללה.
לא בזום, לא בזום.
לא בזום, סליחה.
עכשיו, עכשיו, בוא, בוא לא נגזול מזמנה, אבל קדימה.
אתם רוצים תבוא?
ערב טוב, אני רן גרינבד, יושב ראש גילון, נמצא את אירולי, ישראל אמיר, הוא מנהל היישוב. כמה שקפי רקע, ונרד לתכלס, זה לא יהיה ארוך. מה המצב בגילון בכלל? יש 296, נעגל את זה ל-300 מגרשים. אני יכול כך, כן. 49 מגרשים, זה הרחבה הנוכחית, הרחבה שנדבר עליה. אלה מגרשים שעדיין לא מתוכננים. תכף נראה את המספרים. בסוף יש לנו 172, מתוכם יצאנו להרחבה באפריל 24, אחרי ינואר 24, יצאנו להרחבה הזאת. זו הרחבה של הפרק. בסך כול אנחנו מתקרבים ל-500, יש לנו עוד סיפור עם 52, לא משנה, ואנחנו גם קיבלנו אישור ל-700. זו תמונת המצב בגילון. אני חוזר, כ-300 בתי אב, 49 שיצאנו להרחבה באפריל, והגענו איתם לקיר של, של אחרי החטיבה להתיישבות ולרב. אם אתם רוצים
לחלש.
49,
הם התקועים
כרגע? 49 תקועים. אין לנו חצי חצי כמה, 49 תקועים, היו תקועים. קצת על המפה, להמשגה, זו הרחבה האחרונה שלנו, והסף שהוביל אותה, זו הרחבה הנוכחית, זו 49, פה 49. יש לנו שלושה אזורים שיביאו אותנו לאזור 500, אחת נקרא להדיר, שטח 13 ופרפרים. בשביל המשגה, אנחנו מדברים עכשיו על הקצבאות. קצבאות, אני חושב לדבר, תשמעו גם את המילה הדיר. הגענו עם החטיבה להתיישבות עברנו חטיבה להתיישבות, הגענו לרמי וקיבלנו את הסירוב. שאלנו קודם כל את עצמנו, מה ההבדל בין התהליך שאנחנו עשינו בגילון, בהרחבה של 49, לבין מה שאנחנו חושבים שרמי רוצים לעשות בעתיד. את התשובה לא ידענו, ולכן הזמנו את רמי אלינו. הזמנו את רמי, את הסגנית של ינקי, את רות אפריה, ראש חטיבה עסקית, הזמנו את מנהלת מרחב צפון, הילה...
בלאפרה.
הזמנו אותם לגילון, לסיור, לקפה, ולהראות להם מה אנחנו עשינו בהרחבה האחרונה, ולשאול אותם מה הם רוצים, מה הוויז'ן שלהם. התוצאה של המפגש זה הבנה שלנו, שלא אמרנו אותה במפגש, אבל הבנה שלנו אחרי המפגש, שההבדלים בין מה שאנחנו מבינים, ההבדלים בין מה שרמי רוצים לעשות לבין מה שאנחנו עשינו, אנחנו גילון, עשינו בהרחבה האחרונה, הם הבדלים שהם לא, הם לא מבוטלים, אבל הם על גבול הפרוצדורה ולא מהות. ואני אסביר למה אני מכוון. זה התהליך שעשינו בהרחבה האחרונה. פרסמנו פרסום של כמה ימים באתר גילון במועצה, עשינו כנס, דירגנו אותם לפי קריטריונים, אחר כך אני גם בשקף הבא אני אראה את הקריטריונים. חתמנו איתם על חוזים, פיתוח פנים מגרש, בני אגודה, עשינו שיחת היכרות עם ועדת קליטה, חתמו על החוזים, אבחון כלכלי חברתי וועדת קבלה אזורית. מה רמי רוצים לעשות? הפרסום הוא באתר החברה, ביצוע של הגרלה עם הקצאות הבאות, אני אגע בזה בהמשך, ביצוע של הגרלה, שיחת היכרות, זאת רמי מציעה לנו, שיחת היכרות עם ועדת קליטה, קודם כל שיחת היכרות עם היישוב, כנס, שיחת היכרות, חתימת חוזים מול היישוב, אחר כך אבחון כלכלי וחברתי, זאת אומרת, אחרי שהם בעצם מסיימים את ההגרלה, הם בעצם מעבירים אותם מרשותנו, מעבירים רשימה עם טלפונים מרשותנו, ואז אנחנו מתחילים כנס ו... שיחות היכרות, ואבחון כלכלי, ואבחון חברתי, ובעלת קבלה אזורית, זהה לחלוטין שאנחנו משתתפים כיום. רק שנייה, בסוף, שני הבדלים בין שני התהליכים כרגע, זה משך הפרסום, הרוחב שלו, אוקיי, המשך והרוחב שלו, ומושג הקריטריונים. אז השקף הבא אני רגע רוצה לדבר על הקריטריונים שלנו ושל רמי. רמי, אני רגע שם את חוק קבלה, אתם מכירים, ששת הקריטריונים, קטין, יכולת כלכלית, כוונה למרכז חיים, מתאים ליישוב קהילתי, עכשיו יש את שלושת המתאים ליישוב קהילתי בכל הווריאציות שלו. זה החוק, חוק ועדות קבלה. הקריטריונים שלנו, מה היו הקריטריונים שלנו? קריטריונים ועוד, כן? אנחנו תגמלנו מי שהיה בין גילאים 28-38, אנחנו תגמלנו מי שהוכיח לנו התנדבות, אנחנו תגמלנו מי שהוכיח שירות צבאי לאומי, אנחנו נתנו ניקוד לבני היישוב, הכל כמובן היה באישור של החטיבה להתיישבות. בדקנו שלמעמד יש יכולת כלכלית דרך האבחון הכלכלי, בדקנו דרך האבחון החברתי שהוא מתאים למרקם החברתי, ובדקנו בשיחות ההיכרות שיש בכוונתו למקם את עצמו במרכז החיים, ומי שלא, אז רמזנו לו שאנחנו מחפשים פחות... רמי, אתם זוכרים?
בגלל שאני רואה שכולם מצלמים,
אתה
תשלח אחרי זה את המצגת.
המצגת לא, רק כשאני אשלח אחרי זה היא כבר נשלחה. רמי, כמו שראית בשקף הקודם, נותנת עדיפות למילואימיקים ולבני המקום. עדיפות משמעותית. במילים אחרות, ההבדל המהותי בין הקריטריון משלנו לבין מה שרמי מרשים או לא מרשים לעשות, זה בסוף, בסוף, לכוון ללא צעירים מדי, זאת אומרת, רמי כאילו מרשים למישהו שהוא מעל 18 ומתחת ל-28 כן להיכנס, אנחנו גם מרשים, אבל אנחנו לא תגמלנו את הקבוצה הזאת. וילדים, אנחנו תגמלנו על ילדים, ילדים קטנים בגילאים מסוימים, ורמי לא מתגמל. רגע, לפני. בסוף יצאנו מהפגישה שרמי בעצם אומרים את הדבר הזה, אנחנו אומרים, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, ורמי התקשרו, אמרו תודה על הפגישה, והציעו לנו הצעה. וההצעה שלהם הייתה, במילים אחרות, אנחנו נשחרר לכם את ה-49, אנחנו ניקח את ה... אנחנו רוצים מכם עוד הרחבה, ניקח את ה-49, נכיר אותם כבני המקום, הם בני המקום, וניקח עוד הרחבה, נקרא לה תרף X, והרחבה הזאת זה ה... זה מה שאנחנו... זה במתווה שלנו. אנחנו כאילו עושים הרחבה אחת, 49 הם חלק מהרחבה, 49 שהיו תקועים הם חלק מהרחבה, הם הצד בני המקום, ואנחנו נשווק את השאר.
מה זה
השאר? רגע, אני רוצה להגיד מה זה... רגע, רגע, אני רוצה להגיד מה זה השאר גם במספר וגם בזה. לפני שאני אומר את זה, אני רגע אגיד על... לפני מתווה רמי, לפני הפגישה עם רמי, לגילון הייתה... אנחנו עושים תהליך אסטרטגי, בתהליך הזה, התוצאה המסתמנת שלו היא שהכוונה שלנו היא לצאת להרחבה בהקדם של עוד 30. למה עוד 30? כי אנחנו רוצים להיצמד למת... לשמור על מתווה הרחבות ועל הנח... על מתווה הנחות של המדינה, שמדבר על האחוזים, 50-75% אותם אחוזים, אז תכננו בכל מקרה עוד ביס קטן של כ-30 מקומות. אז יריית הפתיחה של רמי הייתה, אנחנו נכיר לכם בהרבה מדישה, כל השאר זה כלל הציבור, עם שוויון, עם הכל, וכל השאר זה באזור ה-60. ה-60 לנו זה היה הבדל, בסוף זה היה הבדל של בין 30 ל-60, זאת אומרת, זו הרחבה קצת יותר גדולה, קצת יותר גדולה וקצת יותר מוקדם מה שציפינו. ואנחנו כמובן שמענו את זה, לא הסכמנו לאיטרציה הראשונה, והסיבה המרכזית שלא הסכמנו זה בני המקום. הגודל פחות יטריד אותנו. למה? כי אנחנו רוצים לצמוח, הרבה שנים לא צמחנו. המספר לעבור מ-30 ל-60 לא הביא אותנו. מה שיותר הטריד אותנו זה בני המקום, זה העובדה שאין לנו בני מקום בקבוצה הרחבה, ופה נכנסנו למשא ומתן שסופו, שרמי הסכימו, שקבוצת הרחבה השנייה, הפאזה השנייה של הרחבה 63, לא זה 63 כי יש שטח שיש לו 63, אז לא מתאים לעשות 60 ואחר כך... אבל זה 63, הרחבה הנוספת היא 63, ובתוכה האחוזים כמו שציינתי, זאת אומרת 40% בני מקום, מתוך 40% על 25 בני גילון. מה?
15
גילון, 10 מזה. לא, 25, כמה תהיה אחוזים, לא משנה, צודק. 40% בני מקום, 30% מילואימניקים, 15% נכים, והשאר שאר הציבור. אז זה הקמנות של מתווה רמי. 5 נקודות. 1. רמי שחררנו את 49 במיידי. 2. אנחנו יוצאים במיידי בעוד הרחבה. עכשיו, כשאני אומר במיידי, אז כמובן שאמרנו במיידי, אבל השטח הזה עוד לא מתוכנן, ולכן אנחנו עכשיו מתחילים לתכנן אותו, אנחנו מתכנן אותו בקצב שלנו, ולכן, דה פקטו, אנחנו לא יוצאים להרחבה של 110 מגרשים, אלא דה פקטו אנחנו יוצאים לשתי הרחבות, עם פאזה ביניהם, אחת 49 שרצינו, אנחנו כבר עם טרקטורים בשטח, והשנייה שעוד לא התחלנו לתכנן אותה, והיא תקרה בקרוב.
הסכן הזה חתום?
רגע, רגע, רגע,
לא רק... הסכן חתום?
הסכן חתום, אני מיד מראה אותו. רגע, בתוך הקבוצה הזאת...
הוא לא יכול להיות חתום.
שנייה. אני עוד שלוש דקות מסיים ונפתח דיון. בתוך הקבוצה הזו, זו ההקצאה, יש לנו עוד תב"ע לתכנן. רצינו במסגרת התהליך האסטרטגי שלנו, רצינו לעשות רה תכנון לבנייה רוויה. הרי תכנון הזה יבוצע על חשבון רמי, ואנחנו מתחייבים, במתווה בעוד 4 שנים, תכף אני אגיד כוכבית גדולה על 4 שנים האלה, בעוד 4 שנים להתניע עוד הרחבה.
מה זה בנייה רוויה?
בנייה סמרוית רוויה, אנחנו מתכננים אותה. הכוונה שלנו, היא לעשות משהו במודל עצמון, זאת אומרת משהו במודל של דויים כאלה. עוד לא תכננו את זה, אבל זה האזור. זאת אומרת, אנחנו רצינו בגלל המחירים העיקריים, בגלל שמבוגרים אצלנו רוצים מוצרים יותר, גם יותר קטנים ויותר זולים.
הדונם 3 בתים?
4.
הכוונה היא 4. אבל שוב, לא תכננו את זה.
לא, 3 זה עכשיו, אגב.
לא,
היום
יש מגרשים של 300
דונם. כל מה שהראיתי פה,
מגרש חדש, בלי קשר לכל
זה.
כל מה שהראיתי עכשיו זה
חצי דונם. יש נתונים, בסדר? אמרתי לכם, יש 500 משפחות, יש 4,000 מגרשים בתוקף במשגב. מתוכם משהו כמו 3,000 הם חצי דונם. זאת אומרת, יש לנו מלא מגרשים עוד של חצי דונם שקיימים. אף מגרש כבר 10 שנים לא אושר חצי דונם. כל המגרשים שבעשר שנים האחרונות הם 350. עכשיו, כל המגרשים שבעשר שנים האחרונות, זאת אומרת, כל המגרשים של חצי דונם הם לפני יותר מ-10 שנים. היום רק 350, מחר 4
ל-50.
זה לא קשור אגב אליו.
אז דיברנו על זה לפני 5 שנים.
רק עכשיו, סוגיה פרוצדורלית, עכשיו איך מאשרים את זה?
אגב, מחרתיים 8 לדונם, אבל לא חשוב.
רגע, שני דברים, אני קצת רק, הסיפור הוא הרבה יותר מורכב, אני קצת רצתי בגלל הזמן. די בתחילת הדרך, דני ברשותך, אני כן זה, ישבנו עם דני כדי לראות שאנחנו לא מקבלים ביתה בתחת. ודני אמר, כאילו, תתקדמו, אנחנו לא עוצרים, אבל גם לא מגבים, תתקדמו ונראה מה יהיה. והתקענו את דני ואת נבות, אז היה בכל התהליך. רמי בסופו של דבר הביאו את הדבר הזה, את המתווה. חתום, יש אותו בהייט פה. מתווה חתום, שאלה הקרונות שלו, שסופו אומר, הדבר הזה, כל המתווה הזה, כל מה שכתוב פה, מותנה באישור אספת גילון. זה היה קשה להוציא את המשפט הזה מהם. שמו את המשפט הזה, יש עוד משפט חשוב שם, שכל דבר שגילון עושה עכשיו וימצא אחר כך כמשהו שהוא פחות טוב מהישג אחר שיושג לכלל המועצה, לכלל המדינה, אז גילון יכולה להצטרף אליו, אוקיי? זאת אומרת, הדבר הזה הוא זמני עד ש יוסדר, וכשיוסדר וזה יהיה לטעמה של גילון משהו יותר טוב, אז אנחנו יכולים להצטרף. זהו, זה הגיע לנו לאספה.
עבר
באספה 82%, עבר יפה, עשינו קמפיין, עשינו הסברה.
שאלות?
לא, אני רוצה לשאול, הפרש לא של 40%, המגרשים האחרים של...
זה
הגרלה במרבה מחיר?
לא.
לא יהיה במרבה מחיר.
לא ציינתי...
זה חשוב גם, זה חשוב לשאלות...
השיטה, כן, השיטה...
יש שליטה, עוד רק אני אשלים, יש שליטה ליישוב במי שיהיו?
יש ועדת, הוא אמר את זה, חבר'ה תתרכזו.
זה חשוב השאלות.
כל הסיפור הזה זה סיפור של ההפניה ליום היכרות, לוועדת היכרות. ולתהליך של המיון הכלכלי והוועדת קליטה רגילה כמו שהיום.
רק אחרי שהם סיננו, זאת אומרת, הם סיננו אוכלוסייה מסוימת.
ברור, ברור, הם...
אוכלוסייה מסוימת בהתאם למה שהם רואים.
אז מה קשה?
רגע,
אל
תהיה.
אין פה גם שאלה, אני גם... לקצר פשוט את השאלות והדיון. כל זה לא נוגע בכלל למחיר. אין מילה אחת על המחיר.
קיבלתם
שומע?
בבקשה.
רגע, אני אגיד משהו על המחיר, אבל לפני המחיר אני רגע רוצה על הסינון, כי הסינון לדעתי לא הייתי מספיק ברור. אנחנו, כל המדינה עכשיו יכולה להירשם לדבר הזה, ויש עכשיו סדר של מתחילים מילואימניקים, קודם כל מילואימניקים לוחמים, שזה בסדר גמור, אחר כך מילואימניקים, שזה בסדר גמור, אחר כך בני המקום, סליחה, נכים, בני המקום ובסוף כלל הציבור. בסוף עוצמת הסיכון, עוצמת הסיכון בסוף היא על מספר, עוצמת הסיכון בגדול, כן, במרכאות, זה על מספר מגרשים בודד של כלל הציבור. זה אחד. לגבי תהליך הסינון, אנחנו קצת למדנו מתמרת, לפני האירוע הזה התייעצנו עם תמרת, תמרת עשו משהו דומה, ותמרת סיפרו לנו בשיחה איתם, עוד לפני שסיכנו עם רמי, סיפרו לנו שהם עשו תהליך דומה, ובסופו, בסוף אחרי אותה הגרלה, הם קיבלו בדואר רשימה של מספרי שמות ותעודות זהות. עכשיו לך זה, בלי... אנחנו דרשנו מרמי וקיבלנו. מי שקרא את המכרז, קיבלנו, שיש לנו שיחת היכרות, יש לנו כנס, בכנס הזה אנחנו הולכים להגיד, זו גילון, זה משגב, זה יישוב קהילתי, רוצים, רוצים, לא רוצים. ומי שיבוא, ובסוף, מי שיבוא להגרלה, סליחה, מי שיבוא להגרלת המגרשים, מי שיבוא להגרלת המגרשים, היא צריך להציג פתק שהוא היה אצלנו בשיחת היכרות, וב...
מי שיבוא להגרלה של המגרשים?
מי שיבוא להגרלת המגרשים, למיקום המגרש.
לא להגרלה, לקשר
הזה, להגרלה שנייה של המגרשים.
כן, הוא בפנים.
זאת הבחנה חשובה.
נכון. רגע, רק שתהיה לגבי המחיר. לגבי המחיר, קיבלנו, השומה היא לא פורמלית, אבל קיבלנו, השמרות נעשתה. אני אומר משהו כי כבר אמרנו אותו לקבוצה. השמרות נעשתה וקיבלנו מחיר ממוצע של 49 מגרשים של כ-1.72.
זה חינם. איך זה? במנוף שמעתי זה 2.4.
בסדר, אבל לנו אין בריכה, אין לנו זה.
אז מה? רגע, אז מה מוסר במכרז? במכרז יש...
זה היה 100.
מה?
במכרז יש טבלה עם מחירים?
רגע, תקשיבי שנייה.
מה זה מה שבמכרז?
נמצא פה יועץ משפטי. בסדר? אני דיברתי אתמול עם גברת אפריאט ועם גברת בלוטרה. זה לא מכרז. נא לא להשתמש במילה מכרז. הם השתמשו במילה, הם הסכימו איתי. הם לא ישתתר את זה. זה פרסום, זה לא מכרז. יפה. יש פרסום של המינה, לא מכרז. אז אל תשתמשו במילה מכרז, כי זה לא מדויק משפטי.
אני מציע בחירות. הם קוראים לזה.
פרסום. הם קוראים לזה, הם יפסיקו לקרוא לזה.
זה משהו שאני רוצה להבין.
זה מבלבל את הפשיבות.
יש שלוש שיחות.
אני עוד לא הצלחתי להבין, בפרסום כתוב שומה שמתחילה מ-1.1 ומתוך זה יורדות הלכות.
הפרסום מדבר על קבוצת ה-63, זה שטח, זה הרבה, כשאני שאלתם אותי מה המחיר, המחיר שנתתי זה מחיר של 49.
על החצי דולר.
למרות ש... כן, למרות... גם הדיר הוא חצי דונר, וגם המחיר שם יהיה דונר.
אז כמו שאמרתי, זאת אומרת, יש מחיר לשרירים שהם עשו, ויש מחיר שונה נמוך הרבה יותר לפרסום שלהם.
לא
שמעת, מיליון
700,
מיליון
700. לא,
הבנתי. בגילון זה אותו מחיר בדיר ובאצבעות. ההבדל, המחיר בדיר הוא טיפה יותר זול, סדר גודל של 150 אלף שקל, כי הפיתוח הציבורי בדיר הוא יותר יקר. בסופו של דבר זו אותה שמות והמחירים הם זהים.
דומים.
תן רגע רק מפתח ושיבינו את המחיר, כי בגדול, בשביל לחסוך את הזה, יש בר של מיליון שקל לעומת השומה של מנוף, לטובתם.
לא.
יש.
לא מיליון,
800 אלף. בסדר, 800 אלף ב-100%. בסדר? 800 אלף ב-100%. הפער הזה היה קיים לפני כל זה. בשורשים, יש פער יותר גדול. בסדר, שורשים יש לנו שומות ביד ואנשים ומשתכנים עם 600,000, באבטליון יש לנו עם 400,000. אז גילון משלמים פי 4 מאבטליון, פי 2 משורשים, ו-30% פחות ממנוף. למה? סתם. אבל עזוב, זה לא לדיון כרגע, זה אירוע אחר.
לא, אני רוצה להגיד לי פה שהוא העניין המשמעותי, מחיר המגרשים פה הוא זניח, יש פה דברים נוראים אחרים. ואתם מתרכזים פה כבר במשהו שהוא ממש לא קשור.
לא, אנחנו קודם כל רוצים להבין את התמונה.
לא, יש לי
להתרכז.
לא, סליחה, אני פשוט כל כך מכעיס אותי.
שקראתי את המגרש.
תכף, ממש ככה, כאילו.
שקראתי את המגרש. יש הצטרכות לבני המקום וכל מיני דברים בקשר ללוחמים ומילואימניקים לוחמים. יש X מגרשים ו-Y מגרשים, זה הולך אחר אחרי השני. השאלה, בתור דוגמה,
ויש 10% לנכה, נכה צה"ל. אם אין נכה צה"ל, השאלה האם ה10% של המגרשים הולכים לשוב סחרית בני המקום, או זה הולך לכלל התושבים?
אני יכול לתת לך
תשובה,
אני מכיר את זה.
לפי חוברת המשרד,
כתוב למטה, תסתכל.
לפי חוברת המשרד, וגם לפי ההסכמות שהגענו עם רמי, המכסות של בני גילון ובני משגב הם לא השתנו. זאת אומרת, אם יש עודף בקבוצות אחרות, עדיין יישארו רק 25 מגרשים, מתוך זה 15 גילון, 10 משגב. מילואימניקים, אותו דבר. זאת אומרת, זה לפי החלטת מועצת רמי. זאת אומרת, בכל מקום שיש עודף, העודף הולך לכלל הציבור.
בסוף זה על אחוזים.
זה באמת שאלה, זה באמת שאלה מי מנהל את הדיון. חיים, זה באמת שאלה מי מנהל את הדיון. הגיעו לנו פה אורחים, הציגו לנו את העובדות כמיטב יכולתם במהירות ובצורה יעילה. אנחנו לא בשלב הדיון, אנחנו בשלב השאלות. אז בבקשה, אני ארכז את השאלות, ואחר כך גם אנחנו ניתן זמן לדיון, אנחנו לא ממהרים, אתם תסלחו לי שזה יימשך היום קצת יותר מהרגע. בבקשה, שאלות, כן. בבקשה.
יש לי שתי שאלות קצרות. שאלה אחת, תוך תקופה יחסית קצרה, 49, 63, ואחרי זה עוד 60, נכון? תוך 4-5, 6 שנים. הם לא מכפילים, אבל עוברים מ-200 הורים פלוס 160, אם בכלל חשבתם, אתם לא בטוח שתקבלו את התמיד, לא תקבלו את התמיד, אלא 60 משפחות צעירות שרציתם. אם חשבתם מה זה יקרה לאופי הקהילה, יכול להיות שהקהילה מאוד תשתנה, מקווה שלא לרעה. איזה אחד, שתיים, מי שזכה כבר במגרש, הוא יבוא להגרלה, להיפגש עם הוועדה, אבל כשהוא בא, הוא כבר יש לו מגרש. כמה שישנים בני עמותה? מה התמריץ שלו לשלם? יש פה
איך שיש לתגע לשירות, להפסיד
הרבה
בבני עמותה. אוקיי, שאלת כמה שאלות, אני לא מבין שאני עם אגב פה. שאלת כמה שאלות. אחד לגבי הקצב. הנחת היסוד שלנו במתווה הזה, זה שהארבע שנים האלה, אם תקרא את המתווה, אתה תראה שהארבע שנים האלה מתחילות בזמן מאוד מרועם. והארבע שנים של ההרחבה הבאה. אין ספק שעכשיו אנחנו יוצאים להרחבה של דה פקטו, בהרחבה מדורגת של 110 מגרשים. במקום 90 שרצינו, במקום 80, זאת אומרת 40 ועוד 30, 49 ועוד 30.
80 זה גם עובד.
נכון. אבל גילון רוצה לצמוח, גילון הרבה שנים לא הייתה עם הרחבה, ועל זה אני לא מתנצל. אז לגבי ההרחבה הנוכחית, זו התשובה. לגבי הארבע שנים, מועד התנאה שלהם מאוד מומעם, הוא מומעם בכוונה, והנחת היסוד שלנו, שעד שיגיעו ארבע שנים האלה, משהו אחר יקרה פה, הרי לא יתקעו פה כולם, וכשהמשהו אחר הזה יתקע, ייקבע, אנחנו נעלה על המסלול.
יש פה מגרשים שתלויים בהליך סטטוטורי נוסף. ההליך הסטטוטורי הנוסף עד עכשיו לקח בממוצע, אני הצגתי את האגב, את הנתונים האלה גם לפני רם. אם נלך אחורה 10 שנים לכאלה שעשו רי תכנון, נגיד עצמו, לא משנה, במנות, מי שעשה רי תכנון וסידר חזרה מגרשים שהיו מתכננים ולסדר אותם אחרת בסמכות ועדה מחוזית, אז זה לוקח 10 שנים. אם זה בסמכות ועדה מקומית, זה באמת לוקח בין 4-5 שנים בממוצע, אבל זה לא בעיה שזה יהיה בסמכות ועדה מחוזית.
רגע, קודם כל אני רוצה לענות...
זה רק מבחינת הערכה האמיתית שלנו.
אני רוצה לענות על השאלה, ולפני זה לא עניתי את כל השאלה הקודמת, זה משהו חשוב. כי שאלתם על המחיר, איך הגיע המחיר הזה, אני לא שמאי, עשה את זה שמאי מקצועי, אבל אני אתן לכם ניחוש אחד שלי. אנחנו, כשהודענו לרמי שהמתווה אושר באספה, כתבנו להם מכתב רשמי שזה אושר באספה, וכתבנו במכתב איזו שורה שלטעמי חשובה, ויש סיכוי שהיא השפיעה. השורה הזאת אמרה את הדבר הבא. אנחנו בגילון יוצאים עכשיו במכה אחת, בגדול, ל-110 מגרשים. ברגע שיוצא המכרז הזה, היצע הבתים בגילון, אגב גם במשגב, עולה דרמטית.
מאוד חמור שהמילה מכרז משתלבת פה.
לא, אבל...
אני מבקש, תנסו לעשות מאמץ, למרות שהשתמשו במנהל, גם המנהל התחייב על העניין הזה. פרסום.
פרסום. ברגע שיוצא...
מכרז זה מלפה במחיר, אתה זה
היה. לא מכרז. ברגע שיוצא שיווק כזה, ברגע שיוצא שיווק כזה, דרמטית יורד המחיר. אמרנו להם שאנחנו מצפים מאוד, בלי שיש לנו יכולת לצפות, אבל שאנחנו מצפים מאוד, שכשהם נותנים לנו את המחיר, את המכתב כתבנו כמובן לפני השמאות, הם התחשבו בכך שגילון יש בה עכשיו עוד 110 מגרשים. אם הם עשו את ההתחשבות, אם באמת שמיים מתחשב גם בהיצע וביקוש, זה אמור להוריד בצורה לא זניחה את המחיר. עכשיו לגבי הבנייה הקודמת. אנחנו ניתחנו את זה, כשהגיעו אלינו הקבוצה האחרונה של 49, היינו באותה דילמה. 49 חששנו, ועשינו להם כנס, ובכנס הצגנו להם את גילון, הצגנו איך גילון עובדת, איך גילון מתנדבת, ומה זה גילון, ובסוף ההצגה שמנו שקף של יתרונות וחסרונות של חברות באגודה, ואז נשאלתי שאלה, חייבים שאלה בתוך הרחבה, בתוך כל הפורום שם, חייבים לתת דמי אגודה, ואני אמרתי לא, אנחנו מציעים את הדבר הזה, אבל הנה היתרונות והנה החסרונות. 100% מהחברים, אף אחד לא שאל את זה בכלל. השאלות היחידות שהיו קצת, זה על פיתוח פנים מגרש כן או לא. אף אחד לא שאל את זה, רגע.
עמל הקליטה, רגע.
אף אחד לא שאל את זה, רגע. אני מתכוון לעשות אותו דבר פה.
אחרי שיש להם כבר מגרש
ביד,
והוא מילואים
נקפאים
בין 60, והוא לקח מגרש, והוא בא
ללכת עם... יכול להיות...
למה לא להיות
אותו? יכול להיות,
יש יתרונות.
יכול להיות...
אני רק רוצה לדייק את העניין. הוא קיבל את הזכות לגשת לוועדת קבלה לפני מישהו אחר. עכשיו הוא בא, זה חשוב, זו הבחנה שהיא חשובה. הוא עוד לא קיבל מגרש, הוא עוד לא עבר ועדת קבלה. זה בדיוק, מהבחינה הזאת, זה בדיוק כמו היום. מה שהוא עבר זה רק שהוא ניגש ולא מישהו אחר, נגיד שני בנים משרתי מילואים, אז אחד לפני השני, או לא בנים או לא משנה מה. הוא עוד לא קיבל מגרש. עוד לא קיבל מגרש. אז ככה, אל תגידו מכרז, ואל תגידו קיבל מגרש, הוא לא קיבל מגרש.
זה לא נסגר מדברים
על זה שלא. בסדר, סליחה.
בגלל זה אני פה, כי אני שומע עוד כמה דברים.
זה קומץ.
ה-49 מגרשים הקודמים, מאיפה הגיעו המשתכנים המיועדים?
המשתכנים המיועדים הגיעו חצי מגילון, וחצי מכלל הציבור, קריות, קרמיאל, פרסמנו משהו כמו שבוע והגיעו. אני אתן אנקדוטה.
אגב, זה לא משהו כמו שבוע, כי אנחנו מקפידים על זה כבר 10 שנים, אנחנו מפרסמים באתר המועצה שבועיים לפחות.
אוקיי. אני אתן אנקדוטה, ביציאה לדרך, היינו 49, היו חצי, אפילו טיפה, בשלבים נמצאים טיפה יותר, כי חלק היו גדלו בגילון, אבל הם לא היו פורמלית בני המקום, כי הם היו גרו בזה. היינו טיפה יותר מחצי, ובגלל השמאות פה והשמאות שם, וכל השיח של כל הוואטסאפים, פרשו ונשארנו עם 11 בני גילון. אז אגב, אני אומר את זה לא כמשהו זניח, כמשהו שהשפיע לנו על רגע, האם האחוזים שקיבלנו פה של 40 וזה, זה... מה זה שונה מה-49 שיש לנו היום? וזה לא, לא כזה דרמטי. ועוד, כאילו עוד דבר שהשפיע על ההחלטה עוד פעם, אנחנו לא יודע כמה בני מקום וזה. בסוף, מחוץ למשגב יש כמה חבר'ה לא רעים.
במיוחד משרתי מילואים.
נכון. בסוף תסתכלו על עוצמת הסיכון פה, בקבוצה של ה-63. יש 40% שהם בני משגב, 30% מילואימניקים, נכי צה"ל בפוטנציה, והשאר 10% כלל הציבור, תעשו 10% וזה 6-7 נקשה.
יבואו ועדת קבלה.
אתם נותנים לרמי את ה... רמי הם האויבים של ההתיישבות הכפרית לאורך שנים.
אז אני רוצה להגיד לך משהו על זה. אני רוצה להגיד לך...
זה הסיכון האמיתי.
אז אני רוצה לענות לך על הסיכון הזה, וזה דעתי הפרטי בלבד.
זה תמיד היה.
אני אמרתי באספה שלנו, אמרתי אותה, וזו הייתה אספה בשיאה של מלחמה. האויבים שלנו, אני עשיתי פה עוד שקפים של מסע ומתן, איך עשינו את המסע ומתן, מה אני חושב שהאינטרס שלהם, מה אני חושב שהאינטרס שלנו ואיך חיברנו אותם. האויבים שלנו נמצאים בעזה. רמי הם לא אויבים, יש שם בני אדם שמטריד אותם מה אנחנו חושבים עליהם, אותנו מטריד מה הם חושבים עלינו, הם לא, סליחה של זה, הם בני אדם כמונו, ויש להם אינטרסים אחרים שלנו. אבל הם לא מחריבי ההתיישבות בגליל, ועכשיו, אחרי שאנחנו בוגרי התהליך איתם, יש להם פה ואוזני, רק שני אוזניים ושני עיניים, והם לא, הם לא אויבים. הם לא אויבים. הם חושבים אחרת מאיתנו, הם חושבים עלינו גם, הם חושבים עלינו דברים שבחלק מהמקומות זכינו בהם בצדק.
כולל בגילון, אגב.
כולל בגילון.
כולל ביופת.
תשב עם רמי, תשמע מה הם אומרים, ותשאל את עצמך, האם, אחר כך בשקט, בלב, האם מה שאומרים הוא מנותק לחלוטין מהמציאות? תענה את התשובה ואז...
כן.
רק לך שאלה, לחדד את התהליך. אתה מקבל פול של משפחות, תושבים, הם עוברים את תהליך הקליטה במועצה, אותו תהליך
בדיוק.
המועצה בקשר עם ועדת הקליטה ביישוב, היא יודעת מה דעת היישוב, יש שני נציגים בוועדת
הקליטה,
היא יודעת אם הוא לא רוצה להיכנס לעבודה.
ואחרי זה... עושים הגרלה לבחירת המגרש. רק אחרי זה.
אפשר לדחות אותו.
אפשר לדחות אותו על פי אותם שישה סעיפים, שזה חוסר התאמה
לחיים.
גם היום.
נכון. ההפך. ביישוב, אני מדגיש רגע, יש פה ניואנס שהוא חשוב. כי אני דיווחתי פה על ההחלטה, תיקון 12, מה שנקרא, של הרי גילון, הם מעל 400. אז הם עברו תהליך. ובדקו וראו שהם גובים מיסים, אפרופו המיסים, הם גובים הון אגודה. אגב, הון אגודה זה דרך אחרת של מיסים, זה לא שני מספרים נפרדים, זה שני מספרים שהם משולבים בסופו של דבר. הם שומרים, הם מתנדבים, יש שירותים שהמועצה הצילה לגילון לספק אותם, בסדר? אז הם אמרו, זה הקריטריוני, גילון בחנו אותם, הם יישוב קהילתי המשכי, ולכן בעצם מותר להם לגבות מיסים ולקיים ועדת קליטה, כי אם לא, אז הם היו אסור להם לקיים בכלל ועדת קליטה מבחינתה, כן? וגם מבחינת החטיבה להתיישבות, אגב, זה לא רק כבר המינהל, זה כבר החוק, החקיקה הראשית.
כי הם עוברים את
ה-400. כן, הם עוברים את ה-400. זאת אומרת, יש פה שישה יישובים, אגב, במשגב, שמחזיקים את הקהילתיים, שמחזיקים את השור, אגב, ליישובים חקלאים זה בכלל לא רלוונט, שמחזיקים את האישור הזה. זה מורשת
עצמון,
יובלים, גילון, מי עוד? צורי?
תלאל,
לא משנה, יש שישה יישובים שכבר עברו, וכל יישוב שהוא רואה את האופק של 400 בקרוב, יכול לגשת, ובינתיים זה יחסית ידידותי, זה תהליך ידידותי. זה מחזק את כל העניין הזה.
ואלה שאין להם את 400?
אלה שאין להם את 400 צריכים להגיע ל-400, ואז לעבור את זה ולקוות שמשרד ההתיישבות לא ייפול בידי... הוא לא אוהב להגיד אויבינו, אני מסכים איתו אגב, בידי כוחות פחות ידידותיים, כמו למשל משרד השיכון, אבל הוא התפטר היום.
וכבר אמרת את בקבוצה של החברי מליאה
מי אמר שיבוא אחד יותר טוב? אף אחד. אמרנו שאני נהל דיון, שנייה אחרת. אנחנו הסתיים שלב השאלות. לא, כי אנחנו נקיים דיון, אני לא נעבור לנושא הבא, נקיים דיון. בסדר, נקיים דיון, יש מי שלא מה להגיד, דעה, שיגיד.
נקיים דיון.
לא, אנחנו לא, נקבל החלטה.
אולי יש שאלות לאיראן, דני, אולי יש עוד שאלות לאיראן. זה השאלות
לאיראן. לא לאיראן, אני רוצה להשאיר את דני והיועץ המשפטי.
כן.
אוהב, זה גם הסלנטיקה,
אבל זאת אומרת. אני רוצה לשאול מה קרה.
לא, שאלות מותר, אמרת,
רצה וצחוק,
זה כן.
אתה פריפריה, חכה.
מה הבעיה? בסוף אנחנו מנסים לשמור על כמה דברים שאין לנו, שרמי פועלים נגדה. אחד מהם זה צביון של היישובים, השני זה יישוב רב דורי. כל מסוים אתה יכול לאכול, אני חושב לא מעניין. ושלישי זה קצב, בינוי קימתי, קצב הקצב. עכשיו, החוקים לא תומכים בנו. ובגלל זה אנחנו, פרים, אתה חוסם את זה לכל הארץ, אתה בעצם, אתה פותח את זה כבר, שלא תצליח לשמור על הציפיון, אין לך כלים לשמור על הציפיון. אבל בעצם גם, אני קראתי בכמה שהצפת בקפידה את החוברת הפרסום הזאת, זה נכון שיש שיחה עם גילון, וזה טוב שהכנסתם את זה, אבל אין לכם כלים אמיתיים עכשיו למנוע את שינוי הציביון של גילון, ואני מסתכל הרבה על כפר ורדים, שאני רואה שהוא, להבנתי, אני לא מומחה לכפר ורדים, אבל ממש ישוב בקריסה. וזה הסיכון, זה הסיכון. עכשיו...
זה אגב הסיכון של כולנו.
אבל זה לצא שזה הסיכון של כולנו, זה לא משמח.
סיביון, אני רוצה להגיד משהו על סיביון. סיביון זה מילה נורא רגישה. יש לנו, אנחנו מקבלים את זה שסלאמה, יישוב בדואי, שקרקר יישוב ערבי, שחסידים יישוב חרדי. אבל גילון הוא לא מוגדר בצביון. אין לכם צביון, חוקית אין לכם גם צביון. מענה דרך אגב מורשת, שאלה אחרת, זה יכול שכן יש צביון. ועכשיו, מה שעלול לקרות, אני לא נביא ואף אחד לא יודע להתנבא, אבל עלול לקרות שעכשיו, בגלל הגידול המאוד מהיר, ובגלל שזה פתוח לכל הארץ, יצאו הרבה. קבוצות אוכלוסייה חדשות,
ובכלל
בסוף צעירי גילון
בכלל
לא יצאו
לה, אבל הם מחזור לגילון. תראה, בוא, אני רגע, אני מנצל את זכותי פה בתור היושב ראש, כי זאת לא שאלה, זה דיון.
זה דיון.
בסדר, והוא גם רצה דיון, ובמקרה יצא אתה צודק. אבל בסדר, זה ברור שזאת גם נקודה שתעלה בכל דרך אחרת. אני אתן לערן להתייחס, ואז אני אשחרר את ערן, אם אתה... כי השאלות גם אליי וגם לזה... כנראה שהם פוחדים פחות מה שמישהו אחר. הם גם יותר גדולים, יותר חזקים, לא יודע מה, למה. גם הנסיבות החיים של גילון הן קצת שונות, אפילו מנסיבות החיים של צורית. היינו בצורית בדרך, וגם שם הם מתלבטים בצורה אדומה. אני אתן לו להתייחס, אבל אני רק אגיד אנחנו עוסקים בכמה דברים פה ושהם אקסיומה. א', מועצה אזורית משגב לא מחליטה מתי הר חלוץ או מתי יודפת מתרחבת. יודפת או הר חלוץ מחליטים. גם גילון. זה גם כלפי מטה, אבל זה גם כלפי מעל. בסדר? תמיד היה. היה פה ויכוח, אני הייתי פה לפני 30 שנה. יובלים אמר, תשנו את התקציב כי הישובים הגדולים, יעני, כאילו... לא משנה שעכשיו יתפת בגודל כבר של יובלים.
אם הר חלוץ היה מחליט עכשיו להקים תחנת כוח ותושבי לבון לא היו מסכים עם המועצה, הייתה אומרת לנו לא.
ברור.
אוקיי? עכשיו פה...
רגע, לפני שאתה הדיון, אני רק תן לי לשלים את הנקודה. האקסיומה הראשונה שהיישוב מתנהל איכשהו, מחליט להתנהל, כולל ניהול הסיכונים שלו, החברתיים והקהילתיים. א', שתיים. הנושא של בינוי קהילתי, הותגרנו בעבר, ואני חוויתי את החוויה הזאת. אפשר להגיד שהותגרנו גם בהררית, עם ההררית יחד, הותגרנו גם בלבון עם סטף שקנה זכויות ומחר אותם למי שהוא רצה מבלי שהיה תהליך, והיה אתגר גדול, והיו שנים קשות בלבון. הותגרנו על ידי קבלן או חיון שקיבל 80 מגרשים במורן ומחר אותם למי שהוא רצה וסגר איתם גם את המחיר וגם את העון אגודה, וזה בא במכה אחת לקהילה קטנה ובמצב חלש, בסדר? הותגרנו בלוטם, והותגרנו. זאת אומרת, זה קרה כבר בעבר, שמשהו גרם לזה, בדרך כלל גורם חיצוני, ואני גם אסכם בזה שלפני 12 שנה, ההישג של ועדה קליטה אזורית, זה בעצם אובדן של השליטה של האגודה על תהליך הקליטה. בואו לא נתבלבל. זאת אומרת, היום האגודה באסיפה יכולה להחליט שהיא לא מקבלת את X, וזה לא יתפוס, הוא יקבל את המגרש, כמו שהוא אמר. כי ועדת קליטה אזורית רצתה את זה, ויש גם ערר וכו'. אז יש לנו הישגים בעניין הזה, אנחנו לומדים את הדבר הזה. כך הוא אמר, הרווחנו ביושר את הגנבים. בואו, גם בגילון הם עשו פרסום של חצי שעה והכניסו ילדים בני 17 זאת אומרת, עשינו את הדרק הזה בשביל להיטיב עם עצמנו ובשביל לקבל את המגרשים וזה לא קרקע שלנו אגב, זה לא קרקע שלנו לשיווק גם בישובים חקלאיים אבל נעזוב את העניין הזה וזה ויכוח גדול אני אסכם בזה מי שחושב שבמסגר הוא יכול לעצור את הקליטה, לשאר יישוב קטן, הוא יכול. אבל הוא לא יכול לשלוט בהמשך הקליטה. אגב, כולל, וזה אני באתי מיישובים כאלו רבים, כולל ירושה. כן? זאת אומרת, כשכולנו נמות, ביישוב נגיד שיחליט לא לגדול. בסדר, לא רוצה. בעוד 100 שנה, כל מי ששם מת, כל היורשים מכרו את הבית למי שהם רצו, השליטה היא פחות, לא יותר. זאת אומרת, האופציה כביכול שלא לקנות או להתחפר בתוך איזשהו מצב קיים, היא אופציה שקיימת, אני מכבד אותה, מעלה צביעה החליטו את זה, והם ימשיכו להחליט את זה, ושום דבר לא ישנה את זה, ואני תפקידי לגבות אותה, בסדר? חרשים החליטו את זה ואז שינו את ההחלטה והחליטו לא להשתנות וכו'. גם הררית אגב, שינו את ההחלטה והחליטו וזה. זאת אומרת, זה, הדברים יש להם דינמיקה. גם במנוף, אגב, מנוף עכשיו יושבים על, על הסיפור הזה של מה הם יעשו, הגנים מתרוקנו. בדרך כלל זה מה שקורה. הגנים מתרוקנים, עוברים 10 שנים, ואז באים לראות טוב מה עושים. אז גילון אחרי זה.
השאלה היא האם התקדים שגילון עשו עכשיו לא חל על כל
אישהו.
בדיוק,
זה מול
נשמח
משפטי.
בגלל שגילון חתמו.
מה שקרה פה זה שאנחנו כמועצה...
רגע. אתה
עושה דיון עכשיו.
אני רוצה לתת לו. שנייה, אמיר. ג'וליאן.
הוא שאל את השאלה שלי. אבל הייתי רוצה לשמוע גם את היועץ המשפטי שלנו, מה דעתו על זה?
התקדים
הזה של גילון, ועד כמה הוא משפיע על היישובים האחרים במועצה?
אולי המועצה הייתה...
זה עניין של מסע ומתן, זה לא כך
משפיע לשמוע אותו, לא אותך.
המנהל הרי מחר יבוא לכל יישובים
מסגר, לא, מכיוון שיש לנו דווקא יועץ משפטי שהוא מנוסה בתחום, אני אתן לו לענות בעצמו. אני רק, מה שאני רוצה להגיד, שלהערכתי האישית, להערכתי אישית, ואני אמרתי את זה פה 10 פעמים לפחות, פה אמרתי להם תקלטו, כי לא יודע מה יהיה, אבל זה יהיה פחות טוב לנו ופחות נוח לנו מעכשיו. אמרתי את זה פה, אמרתי את זה ראש בראש, אמרתי את זה בכל יישוב שאני מגיע. הפחות, אני ציפיתי לי יותר גרוע מזה, בסדר? אבל זה ציפיות שלי, זה לא משנה. ולא רק זה, אלא שזה לא סוף הסיפור. יש הצעה במועצת מקרקע ישראל, ואני אתאר אותה בקצרה ברשותכם, של 50-50. מה זה 50-50? היא כתובה, ההצעה כתובה. זאת אומרת, שרת ההתיישבות אמרה לי שהיא הולכת לעלות לדיון בדיון הקודם, וגם מרכז המועצות האזוריות. ההצעה היא אומרת 50% בני מקום, שמתוכם 50% משרתי מילואים, ו-50% לא בני מקום שמתוכם 50% משרתי מילואים. וגדול, יותר פשוט. ושהפרסום לא יהיה ברמי, אלא יהיה במועצה, רק ההגרלה של מי ילך, על זה אף אחד לא מבטר, אבל זה הייתה הצבעה אגב במועצות האזוריות, וכל המועצות, אני הצעתי אגב למועצות האזוריות. ההגרלה לא מי יקבל מגרש, ההגרלה מי יופנה, מתוך עודף האנשים שנרשמו, מי יופנה. ההגרלה הזאת תהיה במינהל. מרכז המועצות האזוריות קיבלה את המכתב, את ה... זה... אין ויתור על זה, אין ויתור על זה, ואין גיבוי לזה. זאת אומרת שהפרסום, יש על זה אישיו, הפרסום הזה פחות נוח ממה שהיינו רוצים, אבל הוא לא מהותי בעיניי, והנושא של ההגרלה, אנחנו לא נשיג הישג, בוודאות לא נשיג הישג יותר טוב מזה שממילא ההגרלה של ההפניה, זה העתיד, בכל מקרה. אז זה אני אומר לכם מבחינת הערכה, אבל בוא, הייתה שאלה לאיתן, אז בואו תתייחס, בבקשה.
תראו, כמו שדני אומר, אני הרבה שנים טרוד עם הנושאים האלה. אני לא מקבל את הדעה של רמי יושבים עם אנשים טובים.
שברמי יושבים אנשים טובים.
אני חושב שההשקפה ששולטת ברמי כבר די הרבה שנים, זאת השקפה פרוגרסיבית, אנטי-התיישבותית, וששכחה מה זה ציונות. כשבא מנהל המינהל ואומר אני לא צריך התיישבות בנגב כי יש לי את הסיירת הירוקה לשמור על האדמות, אז אני נשאר כבר ללא מילים וללא תיבות. אז על מה אנחנו מדברים? אז מבחינה עקרונית אפשר להילחם, הבעיה היא שברמת בית משפט מחוזי לתדהמתי היו שני הישגים לאחרונה בעמוקה וברמות. ברמות.
זה מכיוון שרמי לא כפופים לבתי המשפט, על פי תפיסתם, לא להחלטות ממשלה. אז כמובן שהם לא התחשבו בזה, ומבחינתם צריכה הייתה להיות הגרלה. הייתי בא ואומר, אוקיי, נגיש עתירות לבגץ, אבל במלוא הכנות, אני לא חושב שיש טעם את זה. בהרכב ובתפיסות שיש היום בבגץ. ולכן אני חושב שהגישה המעשית של מה שעשו פה גילון, זה הקרב המאסף להגיע למקסימום ההסכים. לשבת, אני מסכים לגמרי עם דני, שאם מסתכלים אחורה בעשרות שנים האחרונות, המצב רק תמיד יותר גרוע ממה שהיה לפני כן. גם הסיפור של התיקון לפקודה שהכניס את ועדות קבלה, אז לפני כן המצב היה שהיה איזושהי ועדת קבלה בהחלטת רמי על כלל הארץ. אז באה פקודה, צמצמה מאוד את העילות, הוציאה את הכוח מהיישוב בכלל, לפני כן זה היה ועדה של היישוב, הוציאה את זה כשליישוב יש רק שני נציגים בוועדת קבלה אזורית. הקבלה הזאת, ואני מלווה ועדות קבלה אזוריות, ומה שהוועדה עוד הולכת לקראת היישוב ועמדתו של היישוב ותומכת ועוזרת, אז באה ועדת השגות אחרי זה ומבטלת את זה. כך שהסיכויים של הדברים האלה, התיקון הזה שנעשה כדי סוף סוף להוציא את הכוח מרמי ולהחזיר אותו ליישובים, התוצאה הייתה בדיוק הפוכה. ואז כמובן שרמי אמרו, אולי התיקון הזה זה רק נגב וגליל, משמע כבר אין יותר ועדות קבלה שלא בנגב ובגליל, גם ליישובים קטנים מ-400 יחידות. ולפני כן גם לא הייתה המגבלה של 400. הצעת החוק הראשונה דיברה בכלל 500 ובמסע ומתן.
הוא מדבר על לפני 12 שנה.
כן, כן. זאת אומרת, התהליך הוא כל הזמן הולך
ומסלים.
ואני חושב שההצעה הזאת, ביחס להתחלה שרמי בא ואמר, וזאת הייתה עמדתו בסיכום אצל קרמית יולס, שהוא בא ואמר שצריך להפנות לוועדת קבלה רק אחרי הגרלה שוויונית, ואם יש מישהו שלא מתאים או לא מתאים, זה לפי ששת הקריטריונים בפקודה שוועדת קבלה אזורית תעשה. אני חושב ש... מצחיק שאני משתמש במילה הזאת, אני חושב שההסכם של גילון הוא הישג גדול מאוד ביחס לעמדה הזו. כלומר, אחרי שהכניסו עז, הוציאו את העז, אבל נשארה בעז, זה כבר יותר טוב מהעמדה ההתחלתית שלה.
שאלות או עניינים, כן.
התאריך חתימה, מעניין אותי מתי חתמתם על ההסכם, באיזה תאריך.
זה לא חתימה, זה החלטת הנהלה שלנו. זה תשובה לשאלה שלך, אמיר. אין, זה לא הסכם.
יש הסכם חתמתם על הסכם, אני רוצה לדעת באיזה תאריך.
לא, לא חתמנו על הסכם. קיבלנו, יש החלטת הנהלה של רמי, שהיא בהייד במצגת.
לא, לא, תענה בכן או לא. יש הסכם או אין?
יש החלטת הנהלת רמי.
החלטת הנהלת רמי זה לא הסכם, אתם לא חתומים.
יש החלטת הנהלה של רמי שסופה אומר, שזה המתווה שסופה אומר שהמתווה הזה בכפוף לאישור אספה. אנחנו רצינו אחרי השפה, רצינו סיכום שלנו.
מתי הייתה אספה?
חודשיים.
כן,
כן,
כן.
אבל אין הסכם. אבל חכמו על
הסכם,
לא
חכמו
על שום הסכם.
סגור, מה זאת אומרת?
אבל מה אתה רוצה להגיד שוב? אתה רוצה להגיד לאספה לא להתכנס? לא הבנתי מה אתה רוצה.
אני אגיד לך מה אני רוצה, ההחלטה הזאת היא ההחלטה שלהם.
איזה החלטה? תנהל דיון במליאה.
איזה דיון? מה? חבל על הזמן. חבל על הזמן.
קיבלה עם היגב של המועצה ואיזשהו...
הדיון היה צריך להיות במליאה, אתה צודק. הדיון היה צריך להיות במליאה.
הדיון היה צריך להיות במליאה אולי שנה.
אני אענה על העניין הזה. רגע, זה לא אליך. ערן, עזוב, זה לא אליך, זה אליי. זה לא אליך. אני אענה פה. אנחנו פה לא נוהגים, אני אגיד לכם יותר מזה. במכמנים החליטו א' לגבי מתווה של הוותיקים לעומת המשתכנים החדשים, ואחרי זה החליטו ההפך. בסדר? בתלאל החליטו וקיבלו תקצוב לבנות מקווה, ואחר כך האסיפה של תלאל החליטה לא, וקיבלנו את הכסף כבר, ואחרי זה ההחלטה של תלאל החליטה לא לבנות מקווה. זאת אומרת, אני עכשיו, אני פשוט חוזר על כל הזה. אנחנו לא אומרים ליישובים מה להחליט. אנחנו לא אומרים ליישובים מה להחליט.
זה לא החלטה.
בטח לא לאספה. בטח לא להשוות.
איך אתה יכול להשוות?
ומי משפיע?
ואני, ואני חד משמעית, אני חד משמעית אני אומר לכם, ואני פה אומר את אותו דבר שאיתן אמר, ואני חוזר ואומר, אני תפקידי לייצר לחץ ברמי. אני עושה את זה במכתבים שלי, אני עושה את זה בהתכתבות שלי, אני עושה את זה בהתכתבות שלי מול, מול שרת ההתיישבות ומול שר השיקול ומול מנכ״ל רמי ומול כל המערכת והנהלת המחוז. אני עושה את זה. אני גם ממשיך לקלוט ואני לוקח סיכונים. זאת אומרת, המועצה כרגע הסתכנה בעצם, בחמש עוד משתכנים. הרי המשתכנים של גילון, הכסף חלק ממנו במועצה. אם הם לא יקבלו מגרשים, גם אנחנו צריכים להחזיר. אנחנו בכלל עוד דנים על זה. זה לא עלה השאלה הזאת של הסיכון למועצה, אבל יש פה גם סיכון למועצה. אנחנו ממשיכים לקלוט, כי אנחנו מחויבים לאידיאולוגיה של קליטה. אנחנו מצד שני מרסנים את זה בשונות, בשיתוף פעולה ובסגירת פערים. בסדר? אבל אנחנו לא מרסנים את זה בחינוך. לא מרסמים את זה בחינוך. כשבא לבון ואמרו, תקשיבו, המגרשים של סטף, אנחנו רוצים ועדת קליטה, הוא מכר את המגרשים להוא, אז אנחנו יחד עם לבון הלכנו והתמודדנו. אגב, יצא לא נורא, זה הרי הרבה יותר חמור מה שקרה בלבון. לכאורה היה יכול למכור את זה למישהו רוצה את, ה, את, ה, את, ה, את המעונות בגילון, ולא, לא, אתה יודע, לא משנה, אנחנו מנתבים דרכנו לטובת היישוב, גם שיש שונות גדולה, תמיד לטובת היישוב, כולל המציאות שבשטח אגב. כולל מציאות, אגב, שיש לנו בלא מעט יישובים, שיש פזורה בדואית פנימית בתוך היישוב, שהם לא חברי אגודה. גם עם זה אנחנו מתמודדים. ומתמודדים עם זה, אגב, לא רע. אז זה לא אומר שאת צריכה להכניס, שמנוף צריכים להכניס את סנבא לתוך היישוב.
אנחנו נגיד מה שאנחנו
חושבים. לא משנה, ברור שתגידו. ברור שתגידו. עכשיו ככה, בבקשה, אנחנו, מי שרוצה להגיד משהו למליאה, מי שרוצה להגיד משהו לגילון, מי שרוצה להגיד, אתה בבקשה בוא, תנו להתבטא, הוא היה בשקט עליך.
אני מציע להסתכל על האירוע הזה לא מתוך פחדים ולא מתוך סיכונים ולא מתוך ויברציות. אני לא יודע מה ישמור יותר טוב על הקהילה. ודני קצת נגע בזה. מה, יישוב של 120 משפחות שאין לו מערכת גנים ואין לו רב דוריות ואין לו כלום, זה ישמור על הקהילה? ולעומת זאת יישוב של 300 משפחות שגדל עכשיו ל-400 לא ישמור על הקהילה? בסוף הקהילה בגילון תישמר אם האנשים בה ירצו להמשיך ולהיות יישוב קהילתי, ואם ההנהלה וההנהגה של היישוב תוביל לזה שהוא יהיה יישוב קהילתי. ותפסיקו כל מה להסתכל על זה בפחדים. ואני אומר לכם, יש לנו שעות רמי, לי ולערן. בחצי שנה האחרונה היינו בחצי משרה במשא ומתן מול רמי. אין שם אויבי העם, כבוד העורך דין והיועץ המשפטי.
אני לא אמרתי, אמרתי
שהם אוהביה. אנחנו ישבנו עם הבכירים ביותר, ישבנו עם הבכירים ביותר, ואני לא חושב שאנחנו אנשים מאוד עם ערן ואני, ומצאנו שם אנשים שנכון, יש להם אינטרסים של רמי, הם ציונים, הם רוצים את ההתיישבות בגליל. בסופו של דבר, הדברים שהתעקשנו עליהם, והם יכלו לא לוותר עליהם. הדברים שהתעקשנו עליהם, קיבלנו אותם, והדברים העקרוניים שרצינו, קיבלנו אותם. ואל תסתכלו על זה, אל תסתכלו
על זה. אני גם רוצה להדגיש, הם קיבלו אותם בזכות האיומים שלי. שיהיה לכם ברור. הם לא קיבלו אותם סתם, הם קיבלו אותם בזכות זה שאני אמרתי שהסתמכות, ופסקתי נרמות, ופסקתי נמוקה, וצד זה, וזה חלות וסיפורים. הרי אני, זה לא זה. הם קיבלו את זה בזכות הסיור שעשיתי עם ינקי קווינט בכמון, עם המחירים של המקרים, קיבלו את זה בזכות זה שאף אחד לא רוצה לתקוע את החמש עוד משפחות האלו. וזה מתחיל להלחיץ את כל המערכת, ואני חושב שיהיו הישגים נוספים. לדעתי. לדעתי יהיו הישגים נוספים. ואגב, מי שלא רוצה, שלא...
לא, אבל זה משפיע
לכולם,
אולי...
בסופו של דבר, אגב, אנחנו נשפע לך...
הטענה לא אליכם, אני...
לא, בסדר, אני...
סגן שמיים היה נכון לבוא כגוש, כמועצה, כיישובים, וששאר היישובים
יתנו מזה. אחד, אני לא אכנס לזה, כי זה לא... אנחנו רק יכולים להגיד לכם, ואנחנו אמרנו את זה מ-day one, אנחנו לא עושים אפילו לא חצי מסמך וחצי צעד, בלי לידע את המועצה ולקבל את הגיבוי שלה, וכך היה. אנחנו, יש ועדה מקומית בסוף, וגילון היא לא, עם כל הכוח שלה והגודל שלה, אנחנו לא חיים באי בודד, והכל היה מתואם.
המשפט האחרון שאני אגיד, בסוף ניהלנו סיכונים, והסיכון לא ללכת למתווה הזה, להיתקע עם עוד 49 משפחות, ואגב, חלק מהרחבות שלכם פונות אלינו היום והולכות לשכונת אדיר, שתדעו, כי אתם תקועים. חלק מהנרשמים בשכונת אדיר זה מיובלים, לא נקוף פה בשמות, אבל זה פשוט עוזבים לכם את הרחבות, כי אתם תקועים. והיה סיכון גדול, ולהיות תקועים, גילון יש לה תוכניות, להקים כל מיני פרויקטים ולהתפתח ולצמוח, בין היתר בניית בריכה זה כדי לשפר את הקהילתיות סתם, ולבנות מרכז יישוב כדי לשפר את הקהילתיות, והיום על כל משפחה שהיישוב קולט, הוא מקבל סדר גודל של 170-180 אלף שקל, זה כסף ועוצמה ליישובים. ובניהול הסיכונים הזה, תשקלו מה כדאי ומה... עכשיו, אגב, זה יכול להיות גם שונה מיישוב ליישוב, אבל בניהול הסיכונים של גילון, זה מה שהיה נכון לעשות.
כל הכבוד.
תודה רבה.
כן, אנחנו נשחרר אתכם.
כן,
אנחנו
נשחרר
אתכם.
אני
אגיד
לכם
משהו.
כן,
אני אגיד לכם משהו. כן, אני אגיד לכם משהו. כן, אני אגיד לכם משהו. אם מישהו רוצה להגיד משהו למליאה או אליי, מוזמן להגיד. אני רק מזכיר, מבחינת ההמשך הערב, יש לנו אישור מאזן, יושב פה בסבלנות הרואה חשבון, יש פה כמה נושאים עדיין לדיון חוץ מזה, אבל בבקשה, וגם, טוב.
אני רוצה דווקא להגיד משהו לפני שהם עוזבים, אם אפשר.
אני דבר... איפה זה, מי לקח את השלט?
כל הכבוד, דבר ראשון. אני חושב ש... זה אחד המהלכים האסטרטגיים שקרו במועצה הזאת, לפחות בעשר שנים האחרות לא קרה משהו כל כך חשוב, ומרבית התוצאות, אין לי, אני שמח שהם קרו, יש פה הישגים לא נורמליים, אוקיי? המהלך הזה, שאתם הייתם צריכים להוביל אותו בעצמכם, בליווי של המועצה, היה צריך להיות פה על השולחן, והדיון, כאילו זה שאנחנו לא היינו הגון, היישוב, החלוץ, לא היה חלק בקווים שיש פה, זה בעיה גדולה, וככה זה לשאר היישובים, וזה פשוט, מבחינתי זה כישלון נורא. זה, הדבר הזה, היו פה מעורבים, דני היית מעורב, ואני מסכים לך שיש פה הישגים, אבל יש פה שניים, שלושה כאלו דברים שפשוט, אני לא יודע איך ממשיכים איתם.
טוב, אני...
אני יכול להמשיך עוד כמה דברים אחרי זה תענה? עוד דבר שהשגתם פה, וכל הכבוד, זה הנושא הזה של תפקיד האגודות. אוקיי, זה לא מובן מאליו בכלל, שמינהל מקרקעי ישראל ניהל מסע ומתן עם אגודה, וכי הרי האגודות הן אגודות פרטיות, וזה ממצב את זה במקום אחר, ואני לא יודע מה המשמעות של זה לעתיד, אבל זה, אפשר להתייחס לזה כאל הישג, יש לזה מחירים אחרים, איפה המועצה עומדת, אבל זה דבר אחר. יש פה כמה דברים בתהליך עצמו, וחבל שהשקף לא נמצא פה, ובתהליך עצמו המגבלה לכינוס וזה, מבחינת התהליך שלנו, אנחנו עושים מרוחים, אנחנו מגיעים הרבה יותר מוכנים לוועדה, אני שואל האם אפשר לשנות את זה, האם הם יכריחו אותנו לעבוד לפי, יתנגדו לתהליך ארוך יותר.
אני רוצה להגיד את דעתי,
כן.
וזו תשובה לכמה שאלות שלך וגם לשאלות שלנו פה. רמי, פתחו את הדלת אצלנו, להבנה שלי, הם רוצים להצליח עם כולם, ולהצליח עם כולם זה לא אומר שהם ממשטרים עכשיו את התהליך של גילון על כולם. אני חושב שכל אחד עכשיו, יש פה עוד יישובים שכבר נפגשו עם רמי, וגם שיש על היומן נפגש עם רמי, בכל פגישה, מי שנכנס, היישוב שנכנס, נכנס עם דף חלק, ורמי מתאימה את זה בהתאם לגודל היישוב, לאופי היישוב, מורשת נפגשו עם רמי. המתווה של גילון לא יהיה על מורשת, כי מורשת יש לה אופי אחר. אז באופי, בתהליך, ואם לכם יש רצון לעשות הליך, אני מנחש, לא יודע, אני מנחש שלרמי יש היום קשב, יש לך קשב אחר
במסגרת,
ואני מנחש שרמי תדע להתאים לכל
יישוב
את מה שהוא
רוצה. אנחנו מערבבים פה בין שאלות ובין דיון ובין זה, אנחנו גם מערבבים בין שאלות שהן שייכות ליישוב ושאלות שהן שייכות אליי.
שזה היה הדבר הראשון שהוא, אני לא רציתי להפריע לו, לכן לא התייחסתי לנקודה הזאת. אבל אני רוצה, אני מסכים אגב, ואנחנו, יש לנו ניסיון עם זה רב ביישובים הבדואים, ואפילו ביישובים יהודיים, בעמק ישראל וכו'. החלטת הנהלת מועצת רמי היא לא, היא תקדים במובן של, בכל מיני מובנים, אבל היא לא חלה על היישוב הבא. בסדר? ואני גם מסכים עם האמירה מאוד חשובה שהוא אמר, שעצם הניהול של המסע ומתן עם רמי מול אגודה, והתייחסות שלה להחלטת אסיפה של האגודה, היא התקדמות גדולה. זה גם הייתה, אני אומר, זה בכלל לא היה על הפרק קודם, זה בעמק, כן, עכשיו, אבל לגבי העניין של המליאה, נקרא לזה, איך, מי, מה כפוף להחלטת מליאה? בחיים ההחלטות של האופן של הגידול, אפילו התכנון של ישוב, בחיים לא היו במליאה. בחיים ההחלטה של יובלים להגיע ל-500 לא עתה לאישור המליאה. בחיים ההחלטה של לא יודע מי, של אבטליון לנהל מסע ומתן עם מנהלת מגורים של צהל על אכלוס של שכונה לא עלתה למליאה ולא תעלה למליאה. בחיים לא, זה לא יקרה.
אבל זה לא אותו דבר.
זה כן אותו דבר.
אני לא, שיגדלו ל-1,000 או יחליטו להקפיא את עצמם ל-200. הנוסח של ההסכם וההגדרה של התהליך קליטה משליך על כולנו. וזה, זה מש... כן.
גם העובדה...
החלטת מינהל מקרקעי ישראל, הם לא מקבלים לכל אישור החלטה כל יום.
אמר את זה גם איתן. גם ההחלטה שמעלה צביעה, שהם ממשיכים לדבוק בזה, שכדי להתקבל לשם צריך להיות חבר בעמותת האימן, לא חשוב מה אמור במנהל, היא משליחה גם עליך. וגם ההחלטה שלך, של שורשים, איך להתייחס לתנועה הרפורמית או לתנועה הקונסרבטיבית, היא גם משליחה על היישובים האחרים.
למה? כי אחר כך אתה רוצה להרחיב.
בוודאי.
לא, אתה מועצה, יש לך יישובים שלא רוצים לגדול. בטח.
בוודאי.
אני לא מבין את מה יש לך, כי הוא נפתחה פה איזושהי דלת. הדלת הזאת נפתחה כשחלק גדול מהיישובים פה נמצאים במשבר שהוא לא מדובר, יש פה מליאה כל חודש. יש פה משבר שלא מנוף סוגר את הגנים. חמיה סוגר את הגנים, קורנית סוגר את הגנים, לא תמצאים סוגר. כל המקום הזה קורה. שנייה.
גם החלוץ סוגר את הגנים.
נכון. כולנו עם חזון מעולה, עם תוכנית אסטרטגית אחלה תוכנית אסטרטגית, ובצלילה, צלילה חופשית, אנחנו בצלילה חופשית. ומנהלים מלחמה, לא יודע אם איזה תחמושת דרך אגב, מלחמה אתה מנהל עם תחמושת, עם אסטרטגיה, עם נקודת משען, שיש תורות, כתבו תורות של מלחמה. איזה מלחמה בדיוק אנחנו מנהלים? זאת אומרת, כאילו, אנחנו איזה נשק מאולתר של חוליית פשע מול מנהל מקרקעי ישראל. איזה מלחמה בדיוק אנחנו מנהלים אולי? אנחנו נמצאים במשבר דמוגרפי. נוצר פה פתח שהוא נוצר כתוצאה מלחץ טבעי. בסופו של דבר, הסיר לחץ הזה של היישובים שלא יכולים לגדול, משהו נפרץ בו. וגילון פתחו את הדרך. עכשיו, בסך הכל, אני מסכים גם עם מה שאיתן אמר וגם מה שדני אמר. זה יצא הרבה פחות גרוע ממה שיכול היה להיות. ואני גם חושב שכנראה רן באינטואיציות שלו די צודק, שכמו שהם היו מוכנים לדבר עם גילון ובסוף להתפשר על כל מיני דברים, מחר מעלה צביעה ידברו איתם.
הפגישות כבר נגמרו.
מודל ליישוב קטן, גדול, בינוני, כזה שלא רוצה לגדול אף פעם, כזה שרוצה לגדול פי 100 וכזה שרוצה לגדול בהדרגה. אבל לקדש איזה שהם עקרונות שחלקם נבנו עם אסטרטגיה, ברובם לפני 25 שנה דרך אגב, והם לא עומדים בשום מבחן מציאות. אנחנו בבעיה דמוגרפית. מה שהגנים שנסגרים היום זה בתי הספר
המפוארים. בגלל מילה בגרקי ישראל.
לא.
אני לא יכול להחליט לקבל אנשים.
אומר מושל דבר מאוד חשוב, ודבר שאני גם אמרתי אותו 20 פעם פה בתוך המליאה. הגנים במנוף נסגרים לא בגלל מילה מקרקעי. הגנים, ולא בגלל המחיר.
אני לא יכול להגדיר.
הגנים במנוף נסגרים בגלל שבמנוף פעם עשו תהליך אסטרטגי והחליטו לגדול ב8 משפחות בשנה, ומישהו עשה מזה קדוש קודש הקודשים, וזאת שטות. פשוט. עכשיו, בכל יישוב מגיעים לקטע הזה, מגיעים לקטע הזה. אגב, חלק מהסיבה שמגיעים לקטע הזה לא בכלל לא קשור למינהל מקרקעי, זה קשור לזה שאנשים מתחתנים יותר מאוחר, המחירים עלו וזה משפיע על אופי האוכלוסייה שבה, וכל מיני דברים שבכלל לא קשורים, קשורים לדמוגרפיה ארצית ועולמית. אבל בגדול, 8 משפחות בשנה זה בולשיט. זה לא בר קיימה. עכשיו, מה כן בר קיימה? אנחנו לא יודעים. אנחנו כן יודעים שיש לנו כרגע אינקרימנט. האינקרימנט כרגע זה 400, 700. בסדר? יישוב שלא הגיע ל-400, שיתכנן איך הוא מגיע ל-400, יישוב שכן הגיע, שיתכנן להגיע ל-700. זה, אנחנו כבר אמרנו את זה 1,000 פעמים פה. וכל השאר זה טכני בעצם, כן.
אני, כל מה שרציתי לסכם את מה שהתחלתי להגיד, זה שההצעה שלי לקבל פה איזושהי החלטה, זה שהמועצה תיגש עם הדבר, עם ההסכם הזה, ושיהיה פה מהלך של כל המועצה. זאת אומרת שאנחנו נוכל, כי הוועדת קבלה קורית במועצה. אנחנו, אתה כראש מועצה, מפקח על התהליך הזה. עכשיו, בואו ניקח את ההסכם הזה, ונכניס אינפוטים של היישובים להסכם. ההסכם הזה ברובו מצוין, מה היינו רוצים בתהליך שישתנה, וננסה לסגור הסכמה רחבה לעניין הזה. ולא כולם חייבים.
נכון, יש פה יישובים שלא רוצים לסגור.
אז הם לא חייבים.
שעושים קפיצה. לא, אבל אתה לא יכול לתת אינפוטים מועצתיים.
אנחנו, ההחלטות שלנו, בנושא קליטה, ההחלטות שלנו באופן מסורתי של מליאת מועצה אזורית משגב לא מחייבות את היישובים, נקודה. נכון. אנחנו מחליטים שבהריד זה כן מודדים או לא מודדים, או במעלה צביעה זה כן מימן או לא, זה לא מחייב. זה לא, פשוט לא מחייב. פשוט לא מחייב. היישובים עם אוטונומים לעסוק בנושא של קליטה והרחבה. עכשיו רגע, גם כשזה עולה לנו ביוקר, כן, והיו החלטות. גם אגב, היו החלטות. מה זאת אומרת החלטות? מדברים על תקדימים. קיבלנו מימון לתכנון של הרחבה, ואז התחלפה הנהלה, והאסיפה החליטה לא לעשות הרחבה. זה מחייב אותי. זה מחייב אותי. אני עמדתי בעצמי, במנהל מקרקעי ישראל, ואמרתי להם, תקשיבו, כמון החליטו, לא, אז לא. עמדת המועצה היא לא. עמדת המועצה היא כי עמדת היישוב. תמיד. תמיד. אגב, גם בהרחבה, גם בקליטה, ובכל מיני דברים עקרונים, במיזוג אגודות, בכל מיני דברים. באידיאולוגיה, בזה, בשונות, יש לנו עקרונות פה. אגב, אבל בוא, אני חושב שמצינו את הדיון לערב בנושא הזה ברשותכם, אלא אם כן מישהו נורא חשוב לו להגיד.
אני רוצה להגיד
כן.
משפט אחד.
כן.
שמתייחס באופן כללי לניהול מלחמת מאסף.
כן.
באיזשהו שלב צריך להבין כמה חזקה הרוח שמולך, ולדעת להוציא את המיטב מן הרגע. להמשיך לנהל את המלחמות של אתמול, זה למצוא את עצמך לפעמים מפסיד את כל החזית.
זאת מודעות וביחד.
הכל בסדר, אבל אני אומרת כאילו בתחושה הזאת שהמינהל נגדנו, ואם נמשיך להתעקש שוועדות הקבלה יהיה ככה וזה לא ישתנה, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בגלל הרוח הנגדית, בגלל שכבר הרבה שנים מתנהלת איזושהי מלחמת מאסף שאנחנו מצליחים בקושי לעצור אותה, זה שאם אנחנו לא נדע לרכב על הנמר הזה, הנמר הזה יאכל אותנו. ועכשיו, אם דני, ואני שמעתי אותו טוב בישיבה הקודמת, כשרק על הנושא של דיון, אמר, חברים, אני פוחד על מה שהולך להיות לנו. אם הוא שניהל את המלחמה הזאת בעקשנות איומה, כל כך הרבה שנים, אומר, חברים, זה הולך להתהפך עלינו, והעתיד יהיה עוד יותר גרוע ממה שנראה לנו, אנחנו צריכים לדעתי לקחת בחשבון שבאמת בנקודה מסוימת צריך פשוט להבין שהמציאות השתנתה ולהוציא את המיטב מהמציאות כפי שהיא ולדעת להסתכל עליהם.
היא השתנה בהמשך עוד יותר.
והיא עלולה להשתנות מהר יותר ולבצל ולשים רגע בדלת, זה ממש חשוב, נכון?
נכון. טוב, חברים, בואו לא ניתן לציונים, לא לגילון ולא למועצה ולא לכלום. אני פתוח. אנחנו נמשיך לעדכן ולעקוב, אנחנו נמשיך לדון ואנחנו נקבל איזושהי התעמקות בדברים האלו. כמו שנאמר פה, יש פה עכשיו 5-6 יישובים שהם רלוונטיים לעניין הזה, אני מלווה את כולם ואני אדבר לכם את מה שקורה. גם כן אגב, בנוסף לזה, ואני רוצה להגיד לכם באמת, ובזה אני אסיים, לא אומרים שפחו של הבן אדם לפניו, אבל עורך דין איתן מימוני שיושב פה, הוא באמת אחד מהדמויות המובילות במאבק הזה.
להתראות.
מאבק ההתיישבות והזכות של ההתיישבות לקבוע את אופיו בארץ במשך 40 שנה. אגב, גם אני, כן? בסדר, אנחנו מכירים אחד את השני. ובנוסף לזה יש לנו פה את חן. אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל חן הוא גם עורך דין. וכן הוא פה, מה שנקרא, בתוך האירוע הזה של הליווי של יישובים בכל מיני מצבים ובכל מיני מקומות בארץ. אנחנו, יש לנו פה צוות חזק, אנחנו פה אנשים מבוגרים, אנחנו מבינים את המגבלות שלנו, אני מתחייב, מה שנקרא, להמשיך לעבוד לפי העקרונות שלנו ולדווח לכם וכו', אבל אני חושב בכל אופן לערב מיצינו את הדיון, מי שישום מה להגיד מוזמן. תגיד. סגן ראש המועצה.
לא, הייתי ברקע, מאחורי הקלעים, אני רוצה להגיד כמה דברים. אז שתף אותי פשוט. א', האינטואיציה שלי הייתה לגמרי נגד, כמו שלכם כזה. מה פתאום, ואיך עושים? וגם אמרתי את זה להם, דרך אגב, האנשים האלה שהיו פה בתוך התהליך, וגם לדען את דרך אגב.
נכון.
אחד, שתיים, אז יש תדעו, וזה לא אומרים שפו של אדם בפניו, אני נדהם מה... נקרא לזה אפס אגו של דני בתוך התהליך. אז אני אסביר גם למה. כל הדרך הם היו נגדו המנהל, ונלחמו בו, ולא רצו לשמוע מה שהוא אומר, גדול שם עליו איסמן כפרסונה, וההתייחסות העניינית שלו, שלו, זה לא שרק את כל השיקולים של הפחדים, לנושא הזה, ואיכשהו ניתח את זה, ואיכשהו נתן את הרוח הגבית למהלך הזה, שכאילו נקרא לזה הרע במיעוטו, כמו שעובדים אמנון אמר, בעיניי זה סופר ראוי להלכה, באמת, שתדעו, פחות רק להיכף זה היה נראה.
ברשותכם, יושב פה נורא בסבלנות. המבקר, הרואה חשבון המבקר של המועצה הכין את הדוחות הכספיים, קיבלתם אותם, זה אירוע, קורה פעם בשנה, אנחנו מציגים את הדוחות הכספיים, אגב אנחנו לא מאשרים אותם במליאה, רק מציגים אותם, שאלות, עניינים, אני מקווה שקראתם, דווקא דוח, מה שנקרא מפתיע לטובה, אני מוכרח לומר, באופן כללי, אבל אני אתן לו להציג את זה, מפתיע לטובה מבחינת הציפיות שלי, בבקשה.
ערב טוב לכולם, שמי אלון, אני באתי עם ידע חשבונאי, ואני יוצא מפה עם ידע בנושא התיישבות.
הטרייד אוף לא רע.
כן, מסכים.
לא כל מה שאנחנו עושים.
מסכים. אני אתן סקירה קצרה על הדוח הכספי של המועצה. קודם כל, אני לא מבקר כמשמעותו, זאת אומרת, יש לכל רשות מבקר שממנה משרד הפנים, שהוא העיניים של משרד הפנים ברשויות, ו... הוא כרגע בתהליכים של ביקורת, לא סיימו את העבודה, אבל הדוח מוכן כבר מחודש מרץ, זה בזכות העדכניות של הנתונים והמחלקת הכספים. מאזן של רשות מקומית קצת שונה ממאזן שאתם מכירים, כי הוא לא מציג דברים מסוימים, הוא מציג דברים יתרות מוניטריות, הוא לא מציג רכוש קבוע. אחר כך אתם תבינו שההיקפים של הרכוש קבוע של רשות מקומית הם הרבה יותר גדולים ממה שאתם רואים פה, כי הרשות משקיעה כל שנה בערך 100 מיליון שקל בפיתוח, והיא בונה מבני ציבור ביישובים ומבנים לטובת היישובים, והם לא מופיעים במאזן. כי זו חשבונות של רשות מקומית, והכללים קובע אותם רואי חשבון לעירייה. מושגים קצת אחרים ממה שאתם מכירים. יש בקופה 82 מיליון שקל שהם כסף שמיועד אך ורק לפיתוח. הפיתוח נמצא פה בשני הסעיפים האלה, תברים וקרן לעבודות פיתוח. שני הסכומים האלה, כנגדם יש יתרה של פיקדון בנקאי. בנוסף לזה יש לה מועצה עודף, בשונה ממועצות אחרות, עודף שהיא משתמשת בו במטרות כאלה ואחרות, היקף עודף כ-4 מיליון שקלים. במהלך השנים הושקעו בתאגידים על ידי המועצה סכום של כ-19 מיליון שקלים, ויש עוד איזשהו סכום לא גבוה של פיקדון בנקאי שהוא מיועד, או פיקדון פנסיוני שמיועד לטובת תשלומי פנסיה תקציבית של המועצה. סך הכל המועצה מבחינה פיננסית מצבה טוב, יש לה יתרות חיוביות והן כולן מושקעות בבנקים. התקציב הרגיל זה בעצם ינואר עד דצמבר, 12 חודשים בשנה. ההיקף כ-327 מיליון שקלים בשנת 24. שנת 24 הסתיימה בעודף של כ-360 מיליון שקל. יש לנו...
אלף.
360
אלף.
אלף שקל, סליחה. המקורות ההכנסה של מועצה, כספי ארנונה וכספי מענקים, ביחד הם כ-121 מיליון שקלים, ואיתם היא בעצם מממנת את אותם הפעילויות שהיא מבצעת, שהן פעילויות שיש בהן גירעון. אז השירותים המקומיים בעצם מבטאים את השירותים, השירותים המוניציפליים שניתנים ליישובים, שזה שירותי תברואה ושירותי שמירה ושירותי הנדסה ושירותים ליישובים. העלות שלהם 55 מיליון לעומת 19 מיליון שקלים, 36 מיליון שקלים בעצם מועברים מתוך הארנונה ומתוך המענקים. השירותים הממלכתיים זה שירותים שהמדינה מעבירה לרשות, את תבצעי, אני אשתתף. הפרופורציה היא פחות או יותר 75 במקרה הטוב לעומת 25% מימון של המועצה. בתוך השירותים הממלכתיים העיקר הוא שירותי חינוך ושירותי רווחה. שוב, נדרש מימון, זה אותו מאצ'ינג שנותן את המועצה, כ-49 מיליון שקלים. התשלומים הלא רגילים הם רגילים לגמרי, הם חוזרים כל שנה. זה תשלומים של פנסיה תקציבית בעיקר, שהם די נמוכים במסגר. ועוד, וכן, ועוד תשלומי פנסיה תקציבית והנחות, נראות לנו בהמשך. אז זה לגבי תקציב רגיל.
טוב, תגיד רגע על המענק איזון, כי המענקים השתתפות מוסדות שכתוב שם.
כן.
יש לזה קשר לפנסיה תקציבית, זאת אומרת שלא תחשבו שהפנסיה תקציבית באה מארנונה. בסופו של דבר הפנסיה תקציבית מקבל ביטוי במענק האיזון. זאת אומרת, המדינה מכסה אותה. כמו כל דבר שהמדינה מכסה, היא לא מכסה במאה אחוז. אז יש אחוזים שם, אבל בגדול, גם חינוך, גם רווחה, יש אחוזים שאנחנו, אתם רואים את האחוזים, כן, רואים אותם, הוא מציף אותם. זה שירותי חובה, זה לא, אנחנו לא מחליטים לשלם פנסיה למי שזכאי, אנחנו לא מחליטים חוק חינוך חובה, לא לתת שירותי להשתתפות שלנו, וגם שירותי רווחה, שירותי חובה. ילד שמגיע לו בית ספר לעיוורים, זה עולה מיליון שקל בשנה, זה לא עולה מיליון, זה 300 אלף שקל בשנה, אנחנו סופגים.
אז אם דני נגע...
אפשר לדעת את החלוקה בין ארנונה מבתים לארנונה לעסקים? יש את זה בדוח.
בטח. יש לנו פחות מחצי עסקים.
46% ארנונה
מעסקים. אם דני נגע במענק האיזון, אז זה תורה שלמה עם נוסחות מסובכות, אבל תדעו שרשות מקומית, לא כל רשות זכאית לקבל מענק איזון. מענק איזון זה איזשהו חישוב נורמטיבי שמבוצע על ידי משרד הפנים. ככל שהמצב הסוציו-אקונומי של הרשות או של התושבים ברשות גבוה יותר, הזכאות למענק פוחתת. ככל שלרשות יש מקורות מארנונה, הזכאות למענק פוחתת. אחד הפרמטרים זה פנסיה תקציבית, שלרשות שמקבלת יש איזושהי תוספת, וגם הלוואות נותנות איזושהי תוספת למענק האיזון.
איזה הלוואות?
העומס
הלוואות
של המועצה.
אז כדאי למועצה לקחת
הלוואות. ואם הרשות היא לא זכאית למענק, אז היא נשארת עם ההלוואות בלי מענק. אני צריך להיות זהירים פה, כי אתה עולה בסוציו-אקונומי שלך, ופתאום אתה נמחק מהנוסחאות, אבל אתה נשאר עם הלוואות. צריך לדעת איפה אתה נמצא ולהכין לזה בזהירות. תקציב המועצה 310 מיליון שקלים, הביצוע 327 מיליון שקל, הביצוע בשנת 2023 312, זאת אומרת גידול של כ-15 מיליון שקל במקורות. אנחנו רואים את זה כאן בשירותים ממלכתיים וחינוך, יש לנו קצת גידול בארנונה וקצת בשירותים מקומיים. חלוקת ההכנסות בתקציב, שירותים ממלכתיים, 53% מההכנסות, אחר כך נראה כמה זה בהוצאות, שירותים מקומיים, 6%, המענקים הם נמוכים, הם בסך הכל 4% מנפח התקציב, וארנונה שליש מהיקף ההכנסות.
שירותים מקומיים זה מה
שהתושבים
משלמים
עבור
שירותים?
ההכנסות
בשירותים מקומיים?
כן. יש תשלומים להנדסה.
אני
יודע, אגרות
וכאלה שמשלמים עבור שירותים.
נכון, נכון. צד ההוצאות בתקציב...
אגב, אני רק... זה הועבר על זה, אבל ויהודית שאלה את השאלה הזאת.
אני אחכה לתשובה.
לא, שליש מהתקציב זה מהארנונה. מתוך השליש הזה, חצי זה מגורים. המיסים שאנחנו משלמים מממנים 15% מהתקציב של המועצה. אגב, זה שנים
המספר. צד ההוצאות של המועצה כולל את השירותי, זה הנהלה, הנהלה וגזברות וכל מנהל המועצה, עלות של 12 מיליון שקלים, הם מהווים כ-4% בסך הכל, וזה אחוז מאוד נמוך. משרד הפנים יש לו איזשהו פרמטר של ניהול תקין, ושם נקבע עד 15%, אז בהחלט נשגב עם מועצה צנועה מבחינת ההוצאות של התקורה שלה. החזרי הלוואות הם בסך הכל 1% מהתקציב. השירותים הממלכתיים, אותם חינוך ורווחה, שראינו אותם 53% בהכנסות, בצד ההוצאות הם עולים 68%. כל הפער זה בעצם הארנונה והמענקים שמממנים, והשירותים המקומיים שהם היו 6% בצד ההכנסות, הם 17% בצד ההוצאות, ושוב ההפרש ממומן על ידי הארנונה. כאן אנחנו רואים חלוקה של הוצאות בתקציב. תברים. תברים זה תקציב רב שנתי. בשונה מתקציב רגיל שזה 12 חודשים, תבר יכול להתחיל היום ולהסתיים בעוד 5 שנים. הוא תמיד מסתיים מאוזן, אבל במהלך התקופה הוא יכול להיות בעודף או בגירעון. זאת אומרת, או שהקדמת הוצאות לפני שקיבלת מקורות, או שיש לך מקורות עצמיים ואתה איתה מממן את ההוצאות. ההיקף לא חוזר על עצמו וקצת קשה להשוות בין שנים, אבל אפשר לראות שבשנת 24 ההכנסות הסתכמו ב-110 מיליון שקלים, כאשר השתתפות הממשלה, זאת אומרת משרדי ממשלה, קצת פחות מחצי, והיתר ממקורות אחרים, כולל גם הלוואות מבנקים וכולל הקרן לעבודות פיתוח שמזינה את התברים. העלויות בשנת 24 הסתכמו ב-96 מיליון שקלים, ואם היה לנו איזשהו גירעון זמני בשנה שעברה, אז השנה זה עודף זמני. סופו של יום זה שכל התברים מסתיימים באיזון, אין משמעות לא לעודף ולא לגירעון. היקף התברים שעובר משנה לשנה, בסוף 24 יש תברים שההיקף שלהם 370 מיליון שקל בהוצאות ו-412 בצד ההכנסות, ואפשר להבין שמסגב יש בעצם מקורות עצמיים שאיתם היא קודם כל מממנת את התברים ולא מחכה שהמדינה אחר כך הדיווח למשרדי ממשלה וקבלת כספים וכסף ממשלתי מחליף כסף עצמי של המועצה. סוף השנה תברים בעודף הסתדמו ב-70 מיליון שקל ותברים שמחכים למימון 26 מיליון שקל נטו, 44 מיליון שקל עודפים. הקרן לעבודות פיתוח זה בעצם מחסנית של כספים שהיא משמשת אך ורק לפיתוח. 34 מיליון שקל הייתה יתרה בתחילת השנה, 39 מיליון שקל בסוף השנה, תקבולים של 17 מיליון שקל, 12 מיליון שקל תשלומים. אם נסתכל על היתרות בסוף השנה, זה היטל ההשבחה, 9 מיליון שקלים, זה היתרה את הקרן הזו, עודפים לתברים כ... 700 אלף שקל, קרן שתממן את הפנסיה התקציבית היקפה 3 מיליון שקל, והיתר זה בעצם כסף שיצרה המועצה איזושהי קרן שאיתה היא מזינה גם את התקציב, גם את התברים, אבל היא בסך הכל שומרת על עצמה. ההיקף הכספי הכולל של המועצה כ-418 מיליון שקל בהוצאות, 438 מיליון שקל בהכנסות. העודף הזה מעיד על שיפור במצב...
זה שוטף פלוס פיתוח.
נכון.
שיפור... אני רק מגיד, זה יותר תאגידים. בסדר, אנחנו קיבלנו דוח לתאגידים. אני הייתי לזה מילה.
שיפור במצב של המועצה מבחינת הזרימית. את השיפור אנחנו רואים אותו בעיקר בתבר 15 מיליון שקל, גם הקרן עבודות פיתוח גדלה. התקציב הרגיל פחות או יותר איזון. יתרות ארנונה, יש פה חלוקה בין פיגורים ובין יתרות שוטפות. אז בשנת 24 המועצה הוציאה חיובי ארנונה שמסתכמים ב-106 מיליון שקלים, ניתנו הנחות של 18 מיליון, 80 מיליון שקל גבייה, כ-9 מיליון שקל עוברים לשנת 25, זאת אומרת לא נגבו, היקף, סליחה, אחוז הגבייה השוטף כ-90 אחוז, אחוז די גבוה.
זה לגבי... זה כולל עסקי.
זה היתרות הכוללות
של... זה כולל עסקי, זה כולל משרד הביטחון, נגיד 3 מיליון שקל שהם מעכבים לנו בגלל התביעה, זאת אומרת, אל תראו את זה, לא פיגורים של האנשים.
רגע, 6 מיליון זה גם היה 23 וגם 24?
היתרה של... אני אסביר,
ברשותכם.
אני אסביר, ברשותכם.
בשישה מיליון שאני דיברתי עליהם?
כן.
משרד הביטחון, בפיגור לשומת ארנונה שלך, אגב, גם רפאל לפעמים. רפאל זה השנה שעברה, עכשיו דווקא רפאל, בסדר. מחציבות, מחציבת שפרם שם. יש לנו שם עוד 4 מיליון שקל. אנחנו בתביעה, אנחנו בהסתר משפטי וכו'. זאת אומרת, הפיגורים האלו זה לא פיגורים של האנשים דווקא. בסדר, אסף הכל. יש את החלוקה כמובן של הפיגור של האנשים, שזה דוח נפרד, אבל סליחה, אני רק אמרתי את זה בשביל המספר.
ויש יתרות פיגורים שאלה יתרות בשנת 23 בדרומה, שהתחילה השנה ב-24. היו יתרות של 23 מיליון שקלים, ונגבו מתוכם, נגבו גם הנחות, והסכום שלא נקבע, 16.5 מיליון שקל. היתרה שנצברה ב-24 ועוד היתרה משנים עברו, זו יתרת החייבי ארנונה בסוף השנה. 25 מיליון שקל, אחוז הגבייה מהפיגורים 28%, זה באחוז די גבוה. עומס המלוות, פה יש טעות, זה 10% ולא 14%. כל המלוות של המועצה שהיא חייבת לבנקים מסתכלים ב-31 מיליון שקל, כ-3 מיליון שקל לפירעון השנתי שלהם, ו-10% עומס מלוות זה אחוז נמוך, מועצות אזוריות אחרות זה בין 20-30%. נתון האחרון זה היקף כוח האדם, 608 משרות בתקן, כאשר העיקר זה עובדי חינוך ורווחה, העסקה בפועל 606 משרות, עלויות השכר כ-129 מיליון שקל, שהם כ-38% מהוצאות המועצה, וזה אחוז, גם כן אחוז סביר, ביחס לעובדה שהמועצה גם מפעילה בתי ספר ובתי ספר מקיפים. שאלות?
אתם יודעים?
סליחה?
אני כמה... יכול להיות שזה יותר שאלה על הנימור. לפני כמה מלאות שדיברנו על ארנונה, נראה כתניין שהריבית על הפיגורים בצורה בערבית. אחרי שעבר את הגורמה השנים שם,
חשש
שלי שזה מלא משנה לשנה. בתקופה שהייתי שם, זה מה שקרה. אני יודע שב-23, בפורים שעברתי בהם, מה שקרשתי, בפורים אחרים שבדקתי כאן זה המצב, אבל היה לי חשש. עכשיו, אז השאלה שלי...
שהחוב, העלייה בחוב בארנונה זה בגלל ריבית של החוב שבסך לא קובעים אותו.
אז אני רוצה להגיד כאן דברים. שרוב הפיגורים בארנונה הפרטית זה מזרח. עכשיו, אני מחלק את זה לשלוש קטגוריות. אמרתי בזה אלה שלא רוצים לשלם, ואלה שצריכים לעזור לאנשים. אני אומר לעזור, עכשיו, אם לא עוזרים להם, זה יוצא משליטה, וזה מגיע להוצאה לפועל. עכשיו, אם יש חברה קביעה, אני בא למהלך של המועצה, להכניס חברה קביעה, אני יכול לנסות בי הוצאה לפועל, ומי שילך להוצאה לפועל, יגיד לי כן, אין לי, ישלם 100 שקל בחודש. שזה מצב לוז-לוז קלאסי. גם למשפחה שלא יוצאת לי שום דבר, וגם למועצה שמעבדת את הפיגורים. השאלה שלי, בנושא הזה ספציפית, מה עושים בכפרים לעזור לאנשים שלהם? ואני אומר, לעזור, להכניס אותם למסלול של תשלומים.
כמו שאמרת, זה לא שאלה אליו, אבל אנחנו גם פה הצגנו את המאזן, אנחנו עם אלה גם לא צריכים להצביע על המאזן, אבל בכל אופן, וחוץ מזה שכל האירוע שאתה מתאר אותו, אנחנו התחייבנו לקיים עליו דיווח ולאסוף את הנתונים וכו', וזה שוכב אצל לימור, אני לא יודע בדיוק מתי זה יקרה, אבל אני רוצה להגיד לך שמי שבא לפה, ובאו לפה אולי 100 אנשים השנה, אחמד מכיר אותם אחד אחד, גם את השם שלו ואת השם של הבן שלו ושל סבא שלו, והתחייב לשלם 10% מהחוב שלו, יתרו לו הריבית ופרסו לו את יתרת החוב ללא יודע, 3 שנים. בסדר? כל אחד שבא לפה. וזה לא קשור אם זה חברת גבייה או לא חברת גבייה. זה קודם כל, אני אומר לך רק ברמה האנושית, כן, אנושית. עכשיו, יש, כמו שאתה אומר, זה לא מקשה אחת, וגם המספר הזה של סך הכל הנו לא מבטא באמת את הסיפור הזה של הבדואים בגבייה. זה סיפור, אנחנו מקבל איזה דיווח בנפרד, אני לא, זה לא, אתה לא יכול לגזור את זה מפה מהמאזן, את מה שאתה שואל.
נעשתה זה
הרבה
עבודה.
רגע, אבל רגע, אני רק רוצה להגיד משהו. מישהו מכיר את הבחורה שיושבת כאן ליד העמוד בשקט? זאת שני, כל הבסיס לדוח הזה, היא עמלה עליו, מנהלת חשבונות ראשית שלנו. מדהימה, ויקרה, עושה עבודה טובה. היא היד ימין של לימור, אז אני חושבת שמגיע לה פה גם...
בכלל, המאזן הזה, אני אמרתי לכם, הוא מפתיע לטובה בנתונים. אנחנו עברנו, אני מזכיר לכם, אנחנו עברנו שנים קשות, ואנחנו, גם הקרנות, אגב, ונכנסנו לקרנות, והוצאנו, זאת אומרת, המצב פה לא רע.
דני, אני חייב להגיד גם לחיים, אין אחד במגזר הבדואים, ביישובי הבדואים, שלא הביא בקש, שיש לו בעיה רצינית, לא עבר תהליך מאוד מאוד נכון מול לימור ישירות, תשכבית, בזברית מועצה שישבת עם תושב,
נכון, נכון, כל המנה.
אני לא, איך אומרים, משבחים בן אדם בפניו. היא עושה עבודה, וזה לא קל איתי, אני באמת עצפני, וגם מנסה לעזור, רוצה לעזור לכולם. וזה לא מובן מאליו, אנחנו מנסים, נגיע עד אחרון התושבים שישלמו, והיום מול יושבי ראש הוועדים, שזה גם טוב להם, זה טוב ליישובים, הם מגיעים עד הבתים, ומביאים את התושבים, מנסים להגיע, ודווקא השנה, ועדת החנינות. יש תהליכים מסוימים גם להנחה, הם... עדיין לומדים את זה, וגם נתנה עוד 3 חודשים קדימה לאנשים, ופרסמנו את זה. אין לי... פספסתם? תפדל.
ולקחנו חברות.
לא, זה אני לא כנה... מנסים, באמת, זה לא קל. זה לא קל, לא כל פעם.
מה שקרה עם הבדואים זה מרפא.
הגבייה מאוד טובה, לא רע.
טובה, בגדול זה לטובה. זה לא נגמר כל הבעיה.
לא, אבל היה פה מרפא.
זה גם רואים את המעט שיפור כל
השני. אני לא
מרפא. אנשים כאן לציינים.
זה?
שלא תבין אותם, נכון.
לא, אני מבין אותך.
שמו, עוד 4 שנים, נגיד לכם, ביי ביי.
לא, לא, בסדר, זה מקובל, וגם צריך להוכיח את כל מה שנאמר פה במספרים, הכל בסדר. חברים, השעה 8, אנחנו מטעמים מובנים לכם, אני חרגתי במנהגי. הלו, ג'וליאן. זה נכון, לא 8. כן, 8. אתם מכירים אותי, אני בדרך כלל מסיים ב7:30, יש לנו עוד כמה דברים שצריך לעשות היום. אין לנו ברירה, גם התחילו לעזוב אנשים, אני באמת, אני מודה לשני, לאגף כספים. אגב, כל חודש היא מכינה דוח, כל חודש. אני לא יודע כמה, ועדה כספים, אתם רואים? אמיר, הדוח החודשי שלה, אתה רואה אותה? כל חודש יש דוח. לא כל רבעון, כל חודש. סליחה, תודה. יש פה המלצה של...
תודה רבה לרואה חשבון שלנו.
יש פה המלצה של ועדת הקצאת קרקעין להקצות קרקע במרכז מורשת שהוא קרקע למבנה ציבור לבניית בית כנסת נוסף במורשת, בית כנסת במקרה ספרדי, אבל זה לא משנה, אנחנו לא מבחינים, וזה כמובן היועצים המשפטיים, ועדת הקצאת קרקעות זה לא נבחרי ציבור, זה גורמי מקצוע. יש המלצה, מי בעד להשאיר את ההמלצה? בואו לא נבזבז על זה זמן. יש מישהו נגד? תודה. מה שנקרא חזק וברור. יש הלוואה. עוד עניין טכני. זה של הפוטו-וולטאי. עוד עניין טכני, דירקטוריון החקל והפיתוח עסקי פה התכנס השבוע במיוחד. יש לו פרויקט פוטו-וולטאי לחקל שהוא כבר בנה אותו, הוא כבר מכניס כסף, בערך 600 אלף שקל בשנה. כדי להקים אותו נלקחה הלוואה זמנית מהבנק, עם הסכם עם הבנק שכרגע שזה יהיה בנוי ונראה את התזרים בדיוק כשזה רץ, אז נתאים את ההלוואה לתזרים של ההכנסות. יצא 10 שנים, בסדר? הם עשו את זה, זאת אומרת הם כבר אישרו את זה בדירקטוריון, ואנחנו צריכים לאשר את זה פה כי אנחנו ערבים לזה. אז אישור הסדרת הלוואה אל מול תזרים מזומנים של הפוטו-וולטאי של החקל לאחר לבקשת הדירקטוריון, מי בעד? יש מישהו נגד?
כן, ביקשתי.
בוא נעשה תברי, זה הסעיף האחרון, כי דיווחים אתם מבינים שכבר לא נעשה היום, נעשה פעם הבאה. כן,
ברשימה של הדבר יש שני דברים מעניינים ומרגשים. אחד זה סוף סוף, אחרי שגם אישרנו באופן עקרוני לצאת לדרך עם תכנון כפר הגמלאים ולממן את זה בהלוואה. אמרנו עד 7 מיליון שקל, בסופו של דבר היה מכרז, זה יוצא 5 מיליון שקל, המשרד מתכננים, ואנחנו מתחילים עם הלוואה ראשונה השנה של 2 מיליון שקל. שנה הבאה ניקח את היתר, את 3 מיליון הנוספים.
אני אומר לכם, אני אומר לכם מה שיקרה. Read my lips. אנחנו הגענו סוף סוף לממש את התוכנית האסטרטגית שלנו. סליחה. לגמש את התכנית הזרקית שלנו לבנות את כפר הגמלאים, אישרנו את זה כבר לפני לא יודע כמה שנים ולא יודע כמה פעמים. הכסף יחזור, זה בסוף יהיה עסק כלכלי, ישרת, ייתן שירות שלא קיים כרגע למועצה, אנחנו מקדמים אותו, אנחנו לא נכנסים למלטעותיו של אף יזם או אף גורם מקצועי בינתיים. אנחנו בסוף אולי נעשה מישהו שיפעיל את זה, אבל אנחנו בינתיים רואים את זה במודל שאנחנו סופר תחרותיים. לקחנו חברת מודיעין עסקי, עשינו סקר, מה זה סקר? כאילו בן אדם שבא לקנות להורים שלו וזה, בכל הדיור המוגן בארץ הרלוונטי, אנחנו איך שלא הופכים את זה, אנחנו תחרותיים בכל דבר, ולכן אנחנו יוצאים מהנחה שהסיכון פה מינימלי, אבל בכל אופן זה מאות מיליוני שקלים חברים. זאת אומרת, התכנון הוא רק ההתחלה, כן? זה מאות מיליוני שקלים, אנחנו נגיע לפה כמובן עם כל הלוואה ועם כל דבר. המתווה כנראה דרך תאגיד עירוני, אנחנו נדבר על זה, בדיוק המתווה אל מול המשתכנים ואל מול ההלוואות וכל הדבר הזה. בינתיים אנחנו כמועצה, כמו שהחלטנו, מממנים את התכנון המפורט כדי שיהיה לנו לפחות מספר שאנחנו יכולים לבוא אליו לתושבים שלנו ולהגיד להם כמה זה יעלה. מי בעד? מי בעד את הפר?
רגע, רציתי להגיד עוד אחד.
עוד אחד, יאללה, נו, שמור לי בזה.
זה
לא,
זה שיש לנו מרכז הצלה.
סליחה.
מרכז הצלה של הג'י.אן.אף.
מרכז הצלה. קיבלנו תרומה, קיבלנו תרומה מג'י.אן.אף. ג'י.אן.אף זה האח הקטן, הוא האח הגדול בעצם של קק"ל, לא משנה איך כואב, מסתכלים על זה.
אח הגדול.
אמת, בשנתיים התרומות
זה אח
גדול.
כן.
דוד החורג.
נכון. קיבלנו הרבה כסף מ-JNF גם במלחמה. זה חלק מהסוד אגב של המאזן, לא משנה. עלינו במועצות הזכאיות לקבל תרומה לבנות מרכז הצלה. זאת אומרת, זה בעצם תחנת חירום פה. מדובר פה על הגן קיימות. פה מול. מול הביטחון, הגן הקיימות בחלק העליון. בין, הכניסה תהיה דרך התחבורה, דרך איפה שהאוטובוסים, רחבת האוטובוסים, אמבולנס, רכב כיבוי, רכב חירום, משרדים, מחסנים שם, כולל זה, זה, זה משהו רציני. בחיים לא היינו מוצאים את המקורות להקצות לביטחון, אחרי שעשינו מרכז הפעלה פה למטה וכולי, אבל זה מרכז חירום, זה לא אגף ביטחון, זה מרכז חירום כללי. יש פה, יש שם גם סער, יש מה?
כן,
כן.
לא.
לא, אתה מבנה.
לא, את כל המבנה. יש לנו השתתפות. זה לא, יש, אנחנו נוציא כמה, לא יודע, כמה זה יצא.
לא, כרגע זה מימון מלא.
רגע, בסדר, לא משנה, זה יעלה לנו כמה גרושים, אבל הם נותנים את זה.
זהו.
דני, אני רוצה דקה. אני חייב לשכת גם בבני המקום, כי אני לא יודע הרב. אנחנו לא ירגישו איך נשיח אחר כך שרואים אותנו.
מה אתה?
על בני המקום, אני חייב.
לא, זה לא שאלה.
רק ברשתכם שתי דקות על הנושא של... לא, יש פחד. היה לי ישיבה עם יושבי ראש הוועדים והיישובים הבדואים בשבועיים האחרונים. במאבקים, כמו המאבק שעכשיו עושים מול המנהל, גם אנחנו עושים מול מועצת מקרקעי ישראל ומול כל המדינה. יש לנו פחד נוראי ליישובים הבדואים, שמי שהשתלט על האדמות כמו שכולנו מפחדים, זה ארגוני הפשיעה. והתחילו, בקמנה, לפני שנה היה מכרז, בג'לסה, וחברות קש קנו שתי דונם שמה של אזור תעשייה כזה, בכמה, לא יודע כמה כסף, מרפא במחיר. עכשיו, שהמנהל מנסה לעשות 50% מה שדיבר דני, אנחנו הולכים למאבק מהשבוע הבא, רק שתבינו, אתם תראו אותי הרבה, אולי בצועק,
ובאות,
אנחנו מוציאים אוטובוסים.
לא, אנחנו מוציאים,
לא, לצערי הרב, כי ניסינו כל הדרכים מכל הכיוונים, ואף אחד לא רוצה לספור אותנו. ההפך נכון, יש יותר גרוע מזה גם החיילים עכשיו. יש לנו כמות חיילים מאוד גדולה ביישובים אצלנו, שמאוד כועסים, מאוד כועסים, ואני מפחד מזה. מאוד כועסים. שחברי הכנסת והשרים, ויש לנו עורכי דין גם שאנחנו, כמו רון רוגן שהוא מלווה אותי אישית בנושא הזה, שהשרים לא מפחדים ואומרים לו, מי הבדואים האלה? למה שסכנין וערבה לא יגורו בסלאמי ובחוסניה וכל זה? אנחנו נעתן להם غصبن عنه. תראו לאן זה יגיע. אנחנו לא ניתן לזה לקרות, לצערי הרב. זה יהפוך להיות פשיעה לא קלה. אנחנו ראיתם את הנתונים של המשטרה. בסלאמה ירדו מ-11 נגיד, בשישה חודשים של גניבות רחבים. לא, סתם, אני אומר בגדול, זו עבודה קשה של הוועדים, של המשטרה, של המועצה, בתוך כל הארגון. למה שאנחנו רוצים? לא, חלל ריק. יש לנו 40, אני עשיתי רק בסלאמה, 48 צעירים היום גרים בדיר חנה, ערבי, סכנין. הם עברו לגור שם. יש לי עכשיו נתונים בחינוך, כל הילדים הקטנים עכשיו והחטיבות ביניים עוברות ללמוד שם. כי למה? הוא רוצה ללכת לגור שם. אין לו מקום איפה לגור. לא חייל ולא רגיל. המצב הולך להיות יותר גרוע מה שאני חשבתי. באמת, זה קשה, אני לא ישן. אני מקבל כדרי הרגעה בזה. לא ישן.
מי הבני ברית שלנו? בתוך העסק.
אני אגיד לך.
הסמוטריץ' וסטרוק הם שקובעים את הסדר יום.
לא, מי הבני ברית? אני לא רוצה למלחמה, אוקיי? מי אפשר
לגייס
שיעזור?
אני אגיד לך.
אני מקבל כדורי הרגעה, שתבין. כי זה מעניין אותי את
התושבים. לא, בואו, בלי להיכנס, איך אמר זה? בלי להיכנס לרגשי. איך אמר אסף? בלי להיכנס לרגשי. בכל מקום יש בן ברית אחר. בצד המשפטי דווקא, בניגוד ל... האווירה ביישובים היהודים בוועדות הקבלה, הרוח היא בעדנו, מכיוון שאנחנו בעצם דורשים להיות מעורבים בקביעה מי הוא בן מקום. בסדר, שם נגיד שהבתי משפט הם בעדנו, רמי נגדנו. בנושא של האחוז שמוקצה, ופה כן הם משתמשים במלא מכרז, למרות שזה לא מכרז בבדואים, וגם שם לא מכרז, הרי זה הרשמה והגרלה, אבל האחוז שמוקצה לבני מקום, זאת בעיה של כל המגזר הערבי, לא דווקא של הבדואי, גם הדרוזי. בעניין הזה אנחנו הולכים בשלושה מסלולים. מסלול אחד זה השיתוף פעולה שלנו עם החברה הערבית, עם הנהגה של החברה הערבית, כי כולם רוצים 100% בנים, בכל ההקצאות, בכל המכרזים, בכל היישובים הערבים. הבא שלנו, בן ברית הבא שלנו, זה דווקא אנשי הימין, שהם אומרים ביישובים הבדואים, בגלל שהם חיילים, תוציא אותם מהסיפור הזה של ה-50%, ויש לנו כמה כאלה. והבן ברית, נקרא לזה המפוקפק, זה אלה שמנסים להוציא יוצא מן הכלל. בעניין הזה יש לנו ניגוד עניינים עם הדרוזים, כי הדרוזים הם יישובים יותר גדולים ויותר קשה להצדיק שם הקצאה של 100% לבני מקום, בעיקר בקרמל, פחות בגליל. ובסוף השורה הגנה האחרונה זה הפנייה שהוא דיבר עליה, אני גם חתום עליה אגב כמועצה, שיחריגו מהעניין הזה של ההקצאה של לא בני מקום את היישובים עד 5,000 תושבים, שזה פותר לנו את הבעיה גם של סלאמה, וזה גם הגיוני שזה יעבור, ויש יוזמת חקיקה ויש מי שתומך בזה. אנחנו, הבעיה היא שזה זה כמו עם גילו, כן. זה סותר את האינטרס של החברה הערבית שרוצים להכיל את זה גם על הערים, וזה סותר, וזה עוד יותר בעיה שסותר את את האג'נדה נגיד של הדרוזי, כי הרי אנחנו גם בעצם באג'נדה של הדרוזי, אנחנו אומרים אנחנו משרתים, תעזבו אותנו, תתנו לנו, אבל התירוץ המשפטי נקרא לזה של ה-5,000 תושבים הוא יותר חזק, מה לעשות, הוא יותר חזק בדרמה, אבל זה כבר בדקויות.
אתה רוצה להבין אפשר לעשות?
לא, בסדר, רק שתבינו מי נגד מי פה.
אני רוצה שיהיה לכם עדכון בגדול, שזה הולך למאבק מאוד גדול בנושא.
אפשר ללכת הביתה, רגע, לאשר את הברים, מי בעד לאשר את הברים? לא הצבענו, יש מישהו נגד? תודה רבה, היה ארוך, אבל טוב.
אני צריך לדבר, אני מחכה קצת, לא, אני מחכה.